בכל אופן, בשיעור הבא אנחנו הולכים לומר רביעי, ושם הדיבור עם השמות, הוא ייתן לנו איזשהו חזרה ובסיס לכל מיני דברים שכבר דיברנו, בצורה מחודדת ויפה. מה שנעשה היום זה ננסה לשלוף מהדיון עם הקראים כמה נקודות. שמרנו לך כיסא הרבה.
זמן באמת התנגשו את הכוזרי שלי. ממש סיפור.
זה אביב עתיק וטוב.
זה עתיק.
אנחנו בדיוק מתחילים. אוקיי. שנייה אחת.
למה שאני? חלוד.
זהו, אז מה שאמרתי עד כה, זה שאנחנו ננסה לשלוף את העיקר מהפולמוס עם הקראים, מכף ג' ועד מין בערך, נשלוף מזה כמה דברים. בגדול, מה שנראה לי מסוים נקודות שמעניינות בדיון הזה, זה איך שאריאל תופס תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, המקום שלה, היחס שלו לזה. שאלה של המסורת שתעמוד פה ברקע, מושג של ביתיות שיעלה פה, שזה מעניין שהוא עולה. דברים שקצת דיברנו עליהם, הם מתחדדים. נראה לי שמה שמניב פה בעיקר זה שכל מיני שאלות שנמצאות היום בדיון, כמו מה זה מסורת ואיך היא עובדת, ואפילו סוג של פולמוס עם הקראים, והדימוי של הקראים עדיין עולה לפעמים בכל מיני דיונים, ונראה לי שבמובן מסוים היום עולה בדרך כלל הפוך ממה שעולה כאן. אבל נתגלגל עם זה בהמשך, נראה בעצם מה מפריע בעצם לקראים ומה הוא מייחס לחזה מולם וכו'. בכל אופן, מה שאני אעשה זה שאני אקרא ככה בדילוגים, נסו להשלים לפי רמת היכרותכם, לפי זה. אוקיי, הוא אומר לו כך, בער נא לי כעת את טענותיך נגד הקראים, זה בעמוד קוף קף, בפורמט הזה. בעמודים אצלך, קוף קף, כן. כן, בער נא לי כעת את טענותיך נגד הקראים, כי אני רואה אותם משתדלים בעבודת השם יותר מן הרבניים. וטענותיהם נראות מכריעות יותר ומתאימות יותר לפשוטם של פסוקי התורה. זאת אומרת, שני דברים, אחרי זה אנחנו נראה להם הם קשורים. הם יותר משקיעים, והם יותר לומדים פשט. וטענתם, אני האמת שתוך כדי זה נכנסתי קצת לאתרים של קראים באינטרנט, זה מאוד מעניין. זה כמו לחזור איזה 1,000 שנה אחורה, כי הפולמוס הוא בערך נמצא באותו מקום. ודברים מאוד יפים, טענות יפות יש להם. כל מיני שאלות בסיסיות של קראים, למה לא מניחים תפילין? כאילו אותם שאלות שעמדו במרכז הפולמוס, הם עדיין כאילו שמים אותם בפרונט. אני לא יודע שיש להם את הקהילות שלהם, יש להם את הבתי כנסת שלהם, זה מעניין לראות את זה. אתרים, חלק מהאתרים שלהם יפים, מעודכנים. בכל אופן.
יש להם קהילות בארץ?
כן, כן. ברמלה יש את המרכז הראשי, יש שם רשימה של מקומות, יש כמה יישובים שהם יישובים של קראים. ויש בחול קצת, אבל הם מאוד מעטים. חשבתי שיש יותר, ממש מעטים.
הרב עובדיה יש גם להם.
מי? הרב עובדיה? כן, הרב איזה בחינה.
איך זה כבר חברות? איך זה... מעמד שקורא להם שהם... יש איזה תשובות די מפרגנות לנו. לא יוצא כמו כאן ב...
כן. הטענות שלהם עדיין טענות של פשט באמת, אבל זה מורכב, נראה בזה קצת אולי בהמשך. בכל אופן, דבר ראשון שהוא התמודד איתו זה השאלה של ההשתדלות, השתדלות יתר. אז הוא אומר לו ככה, לא אמרתי לך מראש, כי ההתחכמות שיקול הדעת והסברה בתורה אינם מוליכים מרצון האלוה. כי אם אין הדבר כן, הרי מאמיני השניות ומאמיני קדמות העולם ובעלי האמונה ברוחות הכוכבים המתבודדים בערים, השורפים בניהם באש כקורבן לאלוהים, כולם משתדלים להגיע לקרבת אלוהים. אולם, כמו אמרתי, כן להתקרב אל האלוה כי אם על ידי מצוות האלוה בעצמן, כי הוא יתברך לבדו יודע שיעורן ומנותן וזמנן ומקומן וכל הקשור בחיובים האלה, שרק בהשלמת כולם ירצה האדם לפני האלוה וידבק בעניין האלוהי. ועד יש לו כמה דוגמאות, שזה עקרון שראינו אותו כמה פעמים, שהתפיסה של ההלכה כסוג של, יש איזושהי חוקיות בעולם, לא יעזור שתשתדל, לא יעזור שתשקיע הרבה רצון טוב, והעניין של הרצון, למרות שבהמשך הוא ייתן לו איזשהו קרדיט, ותכלס הוא אומר להשקיע, ואנחנו נראה עוד מעט שהוא יגיד בהפוך הפוך, כשאתה לא יודע את החוקיות, אז אתה משקיע, כי אין לך מושג, אתה יורה לכל הכיוונים, אתה מתאמץ יותר מדי, לא זה העניין, העניין זה לדעת איך לעבוד. עכשיו יש לו פה כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה זה דוגמה של המשכן, זה דוגמה קלאסית שהוא כל הזמן חוזר עליה, שיש המון המון פרטים, אני אקרא את זה ככה בריפוף, כמו שהיה דבר במעשה המשכן, בכל אחת ממלאכותיו נאמר, כאשר ציווה השם את משה, בלא תוספת בלא מגרעת, למרות שאין בזה שום שכל וסברה, ונאמר בסוף, כאשר גולתה כל המלאכה, שכנה שם לשכינה. זאת אומרת, יש לך פה איזשהו דגם של מערכת שמסוים מהמון המון פרטים, כי אין בהם שום היגיון, העיקר זה לעשות אותם כמו שצריך, ובסוף זה עובד. גם דבר שראינו פה הרבה חוזרים כל הזמן, שהראיה זה שהמצוות שהתורה היא נכונה, זה שהיא עובדת. רואים שיש השראת שכינה, רואים שיש נבואה.
היום לא רואים שיש השראת
שכינה. גם על זה, גם על זה הוא מודע לזה, והוא מדבר על זה. בדרך כלל הוא באמת נותן דוגמאות, שכשיש את כל המצב השלם, הוא אומר, כשבארץ ישראל ויש את כל המרכיבים, אז יש נבואה, אז יש השראת שכינה. הוא מוכן לנחשב לשלם לפרוט השטר, ולהגיד באמת, היום אין, אבל יש מסורת על זה שהיה פעם. ראינו קצת לגבי הדמות של החסיד בהתחלה של המאה השלישית, שהוא כן מייחס לזה שהוא זוכה להשראה מסוימת, לא נבואה, אבל כן, למרות שהוא בגלות, למרות שהוא עובד לבדת השם לבד, אין לו את כל המערכת, אבל כן. דוגמה שנייה, שהיא אולי יותר מעניינת אפילו, בפסקה הבאה. משלתי לך משל יצירת הצמח ובעל החיים. לפני כן,
מה אתה הבין כזאת, לראות איזה מילה מצדך, שאחרי קשה כזה כל המלאכה, שחרה שם שכינה. הוא דבר כתרם אלוקים וכל הרבה אפשרים. מה הוא עולה כאן לקראים שהם מתאמצים יותר
וכו' וכו'? הוא הולך לפי הסדר. הטענה הראשונה שלו הייתה שהם משתדלים יותר מהרבנים. הוא רוצה להגיד לו, להשתדל זה לא מועיל אם אתה לא משתדל במקום הנכון. מה שהוא מחדד פה, הוא יגיד אולי בהמשך לצורה יותר ברורה, זה שלתת קרדיט להשתדלות, אפשר לשאול לגבי עצמנו, מתי אנחנו מתרשמים מההשתדלות של מישהו. זה בעיקר בדברים שהאפקט הטכני שלהם, המימד לזה, המכני שלהם הוא פחות חשוב. אז אתה יכול להגיד, תשמע, אבל הוא השקיע. הוא, כמו שתגיד, במבחן בחשבון, ידעו לך פחות נקודות על המאמץ מאשר במבחן בספרות, לצורך העניין. בסדר, הוא השתדל, הוא השקיע, אבל תכף יש איזשהו מערכת, אתה חייב להשתלב בתוכה, זה הדבר הכי שמצדיק, זאת אומרת, דבר עובד או לא עובד, לא עובד, אז לא עובד. יש בעיה, זאת אומרת, הממד הזה של ההשתדלות, הוא בא מאיזושהי תפיסה, אני חושב שהעולם הדתי הוא משהו, איך נקרא לזה?
הוא בא מתוך הפילוסוף, בדרך הבדה.
אני לא בטוח שזה ייקח דווקא למקומות של השתדלות. זה בא, אני חושב, יותר מאיזשהו רושם שהעולם הדתי הוא עולם גמיש כזה. עולם שהוא עובד ברמה הנפשית, נקרא לזה, הוא לא נוקשה, אין לו חוקים. ולכן העיקר זה, כאילו, כך תהיו תביסה חסידית של רחמן עלי בבית, ורפום צער, אגרה ודברים כאלה. זאת אומרת, זה מגיע ממקום שברור שהקדושה והעבודה הדתית נמצאת ברמה האובייקטיבית. וזה סוג של רוחניות שהיא רוחניות יותר פנימית ויותר אישית. ואם אלה אני מחפש את הממד הנפשי, והוא זה שמשנה גם בעשייה. ופה זה בדיוק הפוך, אנחנו נראה את זה עוד כמה דוגמאות, שזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, הממד הרוחני הוא ממד שיש לו חוקים, חוקים מוקשים, וגם אם לרצון יש איזשהו קרדיט ואיזושהי השפעה על העניין, בסופו של דבר, זה רק לא נכנס לתוך הצינורות. זה חלק מהיכולת שלו גם לנצח בוויכוח הזה, כי זה לא נמצא על אותו ציר. ברגע שאתה מדבר על השתדלות, אז הוא אומר, תראה, גם אנשים שורפים בניהם באש, הם מאוד משתדלים, עושים פה קרבה רצינית, אתה לא מקבל את זה. כי אתה לא מסיר, אולי אתה כן תיתן להם קרדיט על המסירות נפש, אבל הוא בכלל נכנס לציר הזה, אני לא בכלל נמצא בציר אחר לגמרי.
מה חסר לקראים לפי זה?
זאת אומרת, הוא יגיד, מה שהוא יגיד בהמשך, זה שחסר להם תחושת ביטחון, ואמון בתורה שלהם. זאת אומרת, נראה את זה עוד מעט, אבל הוא אומר, אתה מתופס את הקראים, נקרא את המשפטים האלה שהם מפעים פה בהמשך, והם מחדדים את זה יפה, בואו, בסדר, נקרא לזה ונגיע לזה לפי הסדר, אז יהיה יותר
טוב. לפני שהראיתי את ה... אני מכיר מה שיש בהמשך, אבל אני רוצה לומר כאן, כי הוא קרא לזה הזרים שבאמת משמעותיים בעיניי. אני הולך לנסח את זה, כשהוא אומר שאפשר לדבוק בעניין האלו כאילו על ידי המצוות, שאני רוצה דומה לאדמו"ר הזקן, שמחבק את המלך.
כן.
אבל מה שאני קולט כאן, שבעצם הפעם השתדלות, יש בה משהו מאוד מטריאלי. באיזשהו מקום אתה צריך מאוד להתאמץ, אתה רואה, לפעמים צער, כלומר, אתה כמה שאתה מתאמץ, מה שמשתדל אתה יותר פרומר, יותר דוס, אתה משתדל יותר. וכאן בדיוק בריאל לעקוץ, אמר הפוך, שבעצם השאלה הקובעת היא, אתה מתייחס לתוצאות כחומרים מיסטיים, כחומרים מחושפים אפילו, כחומרים שהם, יש לך עסק עם סיפור אחר, אבל לדבר שכינה, כשאתה שם שכינה, הוא פתאום זורק פה, בתוך הדיון הזה שיש אתה שם שכינה, כאילו מכוכב אחר. יש פה איזה עסק עם חומרים לא קונבנציונליים.
כן.
וזה נותן לי איזה חושב שהוא רוצה לשדר כאן. ההשתדלות שירד לרוב הזה מאוד מטריאלי, שאתה מבין, תמיד אתה רוצה לבנות איזה בניין, אתה לא פקטור, אתה הולכים לבנות, כל פה שזה מאמץ גדול, בסוף יצירה לא יעשה משהו. השכינה לא תהיה שם, יש אני אהיה לך משהו מאוד מטריאלי.
אפשר לתרק פה למסגן בכל מיני כיוונים.
סופים פנים לאש. בסוף של עבודה מטריאלית כבר, אתה עושה פעולות, שהם לא משרים עליך איזשהו התרחשות ממשית. אתה חלק מזה פולחן, פולחן שאין לו, לא היה מראה אותו שמשמעות. פשוט אתה...
אני חושב, פולחן נגיד, אני חושב שהדוגמאות שהוא מביא זה שאנשים שהמעשים שלהם הם מעשים סמליים, נועדו לסמל את ההקרבה שלהם למשל. או את מידת ה... גם בהקשרים אחרים שהוא דיבר על השתדלות, זה עומד על ציר של סלפנות. זאת אומרת, ההשתדלות יש לה איזושהי תובנה של מה זה נקרא, לאיזה כיוון אמורים להשתדל, וזה בדרך כלל הוא מניח, והסאבטקסט שהמלך כל הזמן מציף לו, זה שיש איזושהי הנחת יסוד של דתו, שמה זה אומר להשקיע בדת, זה אומר להסתגף, זה אומר להקריב, זה הרמת, על הציר הזה מודדים את הדתיות של אנשים, והוא כל הזמן נלחם בזה בגלל שהוא אומר, לא מעניין אותי כרגע אם זה סיגוף יותר או פחות, מעניין אותי אם זה הדבר הנכון לעשות או לא, בתוך מערכת שקיימת, ועל גבי זה הוא אומר, המערכת שקיימת היא לא מערכת של סלפנות, היא דווקא מערכת שהיא מחזקת את החיים, ואז הוא מציב איזושהי מערכת חלופית, אבל בעיקר הוא נלחם קודם כל נגד הנחת הזאת שיש איזשהו היגיון בסיסי, ולכן הוא גם הדגיש את זה שההשתדלות היא גם לא השתדלות שהיא בנויה על איזשהו היגיון, הוא בנויה על זה שיש כללים, אתה חייב להיות לפי הכללים, ההשתדלות שלך לא תעזור לך פה, כי משהו מבליע בזה זה שכשאתה מודד השתדלות, אתה מודד את זה בדרך כלל כלפי ציר מסוים. ובדרך כלל הציר הזה זה הציר של הקרבה, או הציר של הלהחמיר, כמו שהוא יגיד עד מעט על הקרים שהם מחמירים, בגלל שהם לא יודעים איפה עובר הגבול, אז הם כל הזמן מחמירים. זה עניין להחמיר, צריך לדעת איפה עובר הגבול, אז צריך להחמיר.
יש פה שתי פונקציות של ביניים חופפות, כאילו, גם השאלה האם, כאילו יש לך את הרעיון שאתה רוצה להתאים לכלביו מעשים, ואז בעצם המעשים באופן מאוד קונקרטי הם גורמים לזה לקרות, ואז באמת כמה שתעשה יותר יקרה יותר. אבל אם אתה מבין שהמעשים הם עניין שהם בכלל, הם כאילו, הם פונקציה של השראה, והם לא, אתה לא
בנמש
את הרעיון שלך, אלא זה משהו שהוא כאילו, אז זה לא משנה אם תעשי יותר, זה השפע כמה שיצא יצא, כאילו.
מה זה, יותר ופחות זה יהיה אותו דבר. תראו את הפסקה הבאה, הדוגמה שם, היא אולי תחבר אותנו לזה יותר. משלתי לך משל יצירת הצמח ובעל החיים. אמרתי כי אשר יובדל בו צמח מחברו או בעל חיים מחברו, אינו יסוד מן היסודות, כי היא מצורה, שהיא פעולה מפעולות האלוה, שהפילוסופים קוראים להן טבע. אמת הדבר, כי היסודות מכינים את מיני החומר לקבל את הפעולה היא לפי מנת החום והקור והלחות והיובש אשר בהם. לפי זה יהיה אחד מהם לתמר והשני לגפן, האחד לסוס והשני לאריה. זאת אומרת, הפילוסופיה שהוא עובד איתה זה פילוסופיה שאפשר לצרף את היסודות בכל מיני צירופים, לפי הצירוף שיצרת הם יקבלו איזושהי צורה, והצורה קובעת את המהות של הדבר. של מה?
אנדריידל.
בדיוק, נכון, אני נזכרתי בזה, אני אראה בהמשך משהו שהוא בדיוק אנדריידל, ממש, אני רוצה להעלות את זה גם. אז עוד שנייה נראה דריידל. אולם המנות ההם אין לנו יכולים לשערן. כי אם לא יכולים לשערן, היינו יכולים ליצור דם וחלב, למשל. וזרע מתוך לחויות שהיינו משערים יותר כבדה. זאת אומרת, הוא בעצם חוזה הנדסה גנטית. הוא אומר, טכנית זה אפשרי, כי זה רק עניין של מינונים, לא צריך פה השראה כדי ליצור בן אדם. כשאנחנו לא יודעים את המינונים, אבל תיאורטית יש איזשהו טבלה. אם היה אפשר לדעת אותה, היינו יכולים לעשות. מתוך לחיות שהיינו משערים יותר כבדם, עד כי היינו יכולים לברוא בעלי חיים, שתשרה בהם רוח החיים. והיינו יכולים ליצור מתוך דברים שאינם בכלל מזונות, בשערים את החום ואת הקור, את הלחות ואת היופש, דבר מה שיעמוד במקום הלחם. והם צריכים לדעת יחסי הגלגלים, פעולותיהם וכו', ועברי החוזים וכוכבים. אולם, אנחנו ראינו בכישלונם של כל האנשים עם בעלי האלכימיה ומשביעי רוחות הכוכבים שניסו ללכת באחת הדרכים האלה. ובאמת יש כל... שנייה, גם זה הבחנה נוספת. אל תקשה עליהם מה שבני אדם יכולים ליצור בעלי חיים, בגון דבורים, מבשר הבהמה ויתושים מן היין. זה מסורות קדומות שהגיעו עד שהתחילו לעשות ניסויים מדעיים. שאם אתה שם בשר בתוך סינזנת, יוצאים ממנו זבובים. מכאן יש זבובים נסרים מהבשר. דבורים מבשר בהמה, יתושים מנהיין, דבר זה אינו פרי חשבונם וידיעותיהם, כי אם פרי ניסיונם, שמצאו דרך עשותם במלאכה, כך מצאו שמזבוב בני אדם יוולד הוולד. אם כי חלק האדם בזה אינו אלא הנחת הזרע בקרקע המוכנה לקבלו ולסייע לגידולו. לא כן שיהיו המנות הראויות לקבל את הצורה האנושית, זה אינו כי אם בידי היוצר. לכן שיעור המעשים שהאומה החיה צריכה לעשותם למען יחול בעניין האלוהי אינו כי אם ביד האלוה, ואת השיעור והערך הזה אין לימוד כי מפי ואין מתחכם נגד דבר האלוה, אין רוכמה מאפונה מהנצר וכו'. אז הדוגמה הזאת של ההולדה היא בעיקר מעניינת אותי, זאת אומרת, הוא באמת אומר, אין הבדל בין, אומרת, אפשר לעשות הכל, הכל נמצא ברמה של החומר, לא צריך פה, אין פה, כאילו במובן מסוים אין פה מיסטיקה, תלוי מה מתקבלים במילה הזאת, אבל אין פה משהו שמחוץ לעולם הזה. גם מה שמחוץ לעולם הזה, הצורה היא לגמרי פועלת מתוך איזושהי חוקיות. אם אתה מסדר את החומר בצורה מסוימת, אז זה יקרה. זה פשוט יעבוד, תיכנס נשמה ויהיה בן אדם, יהיה אוכל, יהיה זה. רק מה, אנחנו לא יודעים. ראינו שאנשים ניסו ולא הצליחו. מה שכן אפשר לעשות, זה מעניין. אפשר ללמוד איך לתפעל מערכות מסוימות, עד רמה מסוימת, אבל אי אפשר להבין אותן. זאת אומרת, אתה יודע איך להוליד ילדים, אבל אתה לא יודע כל פרטי המערכת. מה שאני רוצה, אנשים, אני חושב שאני צריך לנסות לחוש פה את ההתמקמות בעולם שזה שם אותנו. זאת אומרת, יש פה...
בעולם זה בדיוני, זה עובד.
נכון, זה העניין שגם אצלה זה בדיוני, במובן הזה שום, אז זה אפשרי, רק שאנחנו לא יודעים, הוא מניח שאי אפשר לדעת. אבל הוא לא מניח שאין בזה חוקיות. הוא לא אומר, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. לא, לא, יש חוקיות, עובדה שזה עובד. זה כאילו עובד, בעצם זה אומר, זה עובד בלי מעורבות. של איזשהו מישהו שנמצא בחוץ ומוליד אנשים. זה עובד כי המערכת עובדת ככה, זה מה שהוא מתחיל עם המלך מההתחלה, זה מה שהוא אומר לו, שרשמים אלוהיים הם מגיבים לפעולות אנושיות, כמו שנולדים ילדים, כמו שצומחים צמחים, ככה זה עובד בעולם, ולכן גם השראה רוחנית וגם שכינה, הכל כאילו עובד כמערכת שהיא עובד מתוך עצמה. וכמו אנחנו לא מבינים אותה. אנחנו יכולים לפעמים מתוך ניסיונות להבין איך אנחנו יכולים להתערב, אבל להבין את המערכת עד הסוף אי אפשר. מהקשר של מה שאנחנו דורים כאן, מה שזה אומר זה שאין מקום למחשבה, אין מקום להשתתפות, אין מקום ל... נקרא לזה, צירתיות תוך הדברים האלה. אתה יכול רק לעבוד כמו... אפשר כאילו לחשוב על זה במושגים של מדע. זאת אומרת, זה מדע, כמובן של מדע שהוא מודע לזה שהוא לא יודע את החוקיות שמאחורי הדברים, הוא רק יודע שאם אתה עושה ככה, בדרך כלל קורה ככה. זהו, עד כאן. יש איזשהו יכולת שימוש בדברים, אבל אין הבנה. ואין יכולת להזדהות עם המערכת עד הסוף. ולכן מה שצריך לעשות זה לא להתחכם, ללמוד את מה שאפשר ללמוד, לקבל את המסורת הנאמנה ולתפעל את המערכת כמו שצריך, ובהמשך להגיד שבגלל זה צריך מסורת, בגלל זה צריך שלא יהיה טעויות, בגלל זה צריך דיוק, תורה שבעל פה שאומרת לך בדיוק איך כל זה משתנה, אבל אולי נתבונן בזה קצת על ההתמקמות הזאת שהוא שם כאן. קוראים למשל את הדוגמה הזאת של הילד, זה דוגמה מעניינת, מצד את כמה אנשים מרגישים שהם עושים משהו, כמה הם מרגישים ש... אפשר גם את החוויה הזאת, אבל לחוות בכל מיני דרכים. אני יכול להגיד, כמו שחילונים נוהגים לומר, בדרך כלל, לעשות ילד. משהו שדתיים פחות אומרים, אני חושב. חשבנו אם לעשות ילד ולא לעשות ילד. שזה כאילו באמת תחושה של עושים. אנחנו מתי שרוצים עושים. ויש נגיד את הקצה השני, שזה חסדי שמיים, ניתן לנו ילד משמיים, אנחנו לא עושים משום דבר, וזה פשוט נשמה ירדה לעולם. ויש איזשהו משהו ביניים כזה שאולי מתאר פה, שאנחנו יודעים איך אפשר לגרום לזה שיוולד ילד, אבל יש איזשהו מימן של עמימות בתוך הסיפור שאי אפשר להתעלם ממנו. זה לא, אתה לא יכול לחוש בעלות על המערכת הזאת, כי אתה כל הזמן בתודעה שיש דברים שאתה לא יודע. גם אתה יודע איך לתפעל, אתה לא יודע. וזה נראה לי דבר כאילו שהוא נכון באופן כללי, איך אנחנו מתנהלים בעולם, במיוחד ככל שהוא יותר טכנולוגי, יש לנו הרבה יותר יכולת להתנהל עם דברים והרבה פחות הבנה באיך הם עובדים באמת. אולי משהו שפעם היה יותר יוצר.
זה הרובד המיסטי של המציאות.
סוג מסוים של מיסטיקה, כן. שאלה מה בדיוק המיסטיקה הזאת נותן.
מה בדיוני הוא בעצם נשאר המיסטי. יש מציאות שעובדת, יש לה כל מיני כלים סטיחים כאלה כאילו. אבל בסופו של חשבון יש בזה עוד משהו שהוא. עכשיו שעוד משהו קיים, אז באמת יש משמעות.
השאלה, אבל מה זה עושה? זה מה שאני צריך לנסות לחוש פה. זאת אומרת, באיזה מידה, נגיד, אני חושב על הרמב״ם, אני חושב שהדגם של הרמב״ם זה דגם שאתה מרגיש באיטיות במערכת כשאתה מבין אותה, וזה כאילו הידיעה, להבין אותה, להזדהות איתה, לראות את החוכמה שבכל דבר. ההרחקה הזאת של אני לא מבין איך זה עובד, אבל אני יודע, אם אני לחץ פה יקרה ככה, זה סוג של ניכור במידה מסוימת. כאילו, יש, זה כמו מכונית, כמו שפעם שלום שוק שהיה פה, היה אומר שמכונית זה מקום של השגחה וביטחון, כי אין לך מושג מה קורה שם בפנים, אתה נוסע, אתה רק יודע, אתה יודע איך לנסוע במכונית, אתה יכול להרגיש שליטה מסוימת. אבל יש איזשהו מכסה שאין לך מושג מקורם כאן. אתה לא מבין, אתה יודע שפה צריך לשים ככה ופה צריך לשים ככה, אבל מה בעצם קורה שם ולמה... עכשיו, יש לזה גם איזשהו מימד מיסטי, אבל אני חושב שזה דימוי טוב דרך כלל שהוא לא מרומם. הוא טכני ושחור ומלוכלך.
מי שצריך להגיד לי מכונאות,
אז סלם, אתן לך מכונאות אחרות.
זה מה שאתה לא מבין. אבל זה אין מרומם פה אחר. זה מראה כשהוא ממש בקי היטב כל הרזי הטכנולוגיה של הזו. אמרתי לכם, זה משל על השמש השאביסטית, כל תיקון שעושה את הגז הכלים,
תיקון בעולמך.
אנחנו עושים בסדר שיליחו ללכת לביקרה לפני חקמה, אבל זה ממש
פלא. זה מיסטיקה אחרת, אני לא יודע. אני גם לא בטוח שמש של צורה קדמיסטה, אני לוקח חוונת הדוגמאות המכניות, כי אני חושב שככה הוא תופס את זה. אני עוד מעט נקרא אולי ונראה פסקה מההמשך שהוא חוזר שוב לדגם של הסיווג, ושם זה עוד יותר חד. שהוא לא תופס את זה כמשהו מרומם, אלא בעיקר כמשהו סתום. יש פה מין משחק כזה של מצד אחד להרגיש בבית ולהבין, אנחנו נראה מה את הדימוי שלה בבית שהוא משמעותי פה, ומצד שני זה לא הבית שלך, זה לא מקום שאתה לגמרי שולט ורואה את כל רבדיו ואת כל מבחיו.
איך תופס את הקראים על הרקע הזה? מה הם?
בואו נדלג אולי לפסקה שבו הוא ינסח את זה יפה.
אתה יודע, כאילו היום ברמת האנושות, האנושות גילתה ששווה לה להבין איך זה עובד.
למה? זה האנושות לצורך העניין.
לא, אני אומר כאילו, אני לא יודע איך מפעילים את האייפון הזה, כן? אבל אם לא היה מישהו שיודע, הוא לא היה קיים.
כן, אבל מישהו שיודע, הוא יודע רק איך להפעיל אייפונים, והוא לא יודע שום דבר אחר.
לא,
בסדר. איזושהי חלוקת עבודה מאוד...
כן, אבל כשאחרי שהתחקנו אחרי המנגנון הפנימי, זה הביא לנו ברכה, והביא לנו, וראינו שיש, שזה קיים, זה הוכיח את עצמו הרבה פעמים. והמצוות, לכן קשה לאנשים לקיים את המצוות בלי להבין. זאת אומרת, יש מנגנון פנימי, אבל אף פעם לא הוכח, אף פעם לא ראינו אותו.
זה לא אוף הדבר הזה, בגלל שזה שיש מישהו שיודע, זה כמו להאמין שיש אלוקים שיודע, זה מה שלכאן קורה, האחר הגדול, יש מישהו שיודע. גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמה של החוקים, ובמובן הזה זה אותו דבר כמו להגיד, הקדוש ברוך הוא יודע.
אבל זה יצרני, משהו אחר.
זה לא בגלל שמסבל דבר אין אף אחד שיודע הכל, ויש כל מיני ידע כאילו מפוזר, זה הדימוי של האינטרנט, נכון? הידע כולו קיים, אבל הוא מפוזר, אף אחד לא אוכל. במובן הזה זה כמו להאמין בקדוש ברוך הוא, כי יש איזשהו מקום שכל הידע נמצא אצלו. אבל זה שאנחנו ככל שהעולם משתכל, אנחנו חיים בעולם שאנחנו אין לנו מושג איך הוא עובד, אבל אנחנו רק יודעים לתפעל אותו כל הזמן. אנחנו חיים באיזשהו... כמו שאדם הטבע מתקשר, אתה משקיע שדה, דברים צומחים.
נכון,
אבל בתורה
זה לא מתקשר איתך.
כשאתם אתה מסתכל נגיד על התפיסה, תחושות כאילו שהרמב"ם משגר, מה זה אומר להבין משהו. זאת אומרת, אני מסתכל על המכונה ואני רואה את כל החוכמה שבתוכה, זה משהו אחר מאשר לתקשר, זה משהו יותר חזק. וגם כשאני מתקשר איתך, אני מתקשר עד רמה מסוימת, ויש איזשהו מאחורי מכסה מנוע שאני לא נוגע בו. וזה מה שמשמר את הפער הזה. אז זה פער משמעותי, ולכן הרמב"ם שאומר שאני מבין משהו, אז הוא מדבר על הזדהות, כאילו ממש איזושהי התאחדות, אתה שכל מסכים מושכל. זה נראה לי משהו שאנחנו בכלל לא מעלים אותו על דעתנו, כי אין כמעט שום דבר שאנחנו חווים אותו ככה, ככל שהעולם הולך ונהיה יותר משוכלל. אבל אין לך מושג, אתה מסתובב כאילו בעולם, אתה מפעיל מלא מלא דברים, אבל תכף אתה בעצמך לא יודע לעשות כלום. וגם אם אתה נגיד מהנדס, אז יש תחום, אני חושב שזה רק יותר מדגיש אחד, גם שאתה מוקצה בתחום מאוד 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 מסוים. שזה סוג מסוים של צדד, שזה משהו, אני אומר, תקח את זה לגבי המצוות, בסופו של דבר. כאילו, יש איזו פנטזיה שלגבי כל שאר הדברים אנחנו מבינים, ומצוות אנחנו לא מבינים. והוא אומר, בעצם תשמע, זה ככה לגבי כל דבר, אנחנו לא מבינים שום דבר, אנחנו יודעים להשתמש, גם המצוות. בעצם המצוות, אני חושב משהו מחדש, זה שאנחנו לא מרגישים שזה עובד. במובן הזה, הוא כן מציב פה איזשהו רף, מצוות אמורות לעבוד. אם לא עובדות, זה בעיה.
לשים את התורה ואת המצוות באותו קונטקסט של ההולדה או משהו כזה. כאן אתה יכול להגיד, עובד או לא עובד, זה ברור, אם יש ילד, אז הוא לא נעד, הוא לא נעד, זה עובדה. אבל בעיקר שהתורה הזו עובד או לא עובד, למה קראי זה פחות עובד מאשר? לא יודע מה קראי בכלל, איך אתה יכול לומר שיש לך מצא, כי אתה מאמין שיש לך איזה מערכת שבה אלוקים ברא, הוא יצא, ואתה צריך שהוא קרע לו, ולזרום בתוך המערכת, גם אתה לא מבין אותה, ואז זה עובד, כאילו, מה כאן זה, מה זה קראי שזה עובד?
אז כל מיני, באופן כללי יש לו איזשהו דגם שלם.
שהוא
קשה
לך ללב.
לא, הלב זה, מה שיפה אצלו, אני חושב אצל הכוזרי, שיש לו כל מיני רמות. ברמה הגבוהה הוא מדבר על המצב השלם של עם ישראל בארצו, ובית מקדש ושכינה וניסים ונבואה. כאילו זה נבואה זה
הטופ
נבואה. זה
כזה עובד, מה עובד כאן?
חלק מהעניין פה זה שמה שעובד זה שיש איזושהי תכלית שאני אומר, עליה אני לא שואל שאלות. במבחינת הכוזרי, התחושה היא שהנבואה, כמו שהוא תופס אותה, זה תכלית שלא שואלים מהשני. זה הדבר כאילו שכל עבודה דתית אמורה להביא אליו, וזה מספק את הסחורה.
אני חוזר, אחד זה תורה יקרה מת האלוה. השני כאילו תלו בלב שלי את כל הידע. אני חושב שכאן רצה עוקץ, בלי זה עדיין אמשיך לשאול. עדיין לבית ידע שלנו ארץ וילדו, קורבנות יחדו. עדיין כאילו, מה זה נוגע אליי? מה עובד כאן בדיוק? אני יודע שיש איזה רעיונות מופשטים כאלה שאמרו לי תמומש, אי שם בעתיד לבוא.
לא, אני לא חושב, אני חושב שזה
וזה...
אחד מהדברים שאני מרגיש שהספר הזה הוא תובע ממני איתנו, אם אנחנו רוצים ללכת איתו, זה למצוא איזושהי מקבילה למקום הזה שאתה לא שואל עליו שאלות, במובן שזה חוויה זה עניין הולך למקומות של חוויה. זאת אומרת, יש איזושהי חוויה רוחנית שהיא התכלית של העניין, ועליה כבר, אם היה לך אותה, אז לא היית שאל שאלות. וכל עוד אתה לא שם, אתה יכול להגיד מה בעצם התכלית של כל הדברים. אבל מבחינתו, כמה מקומות באורך הספר, הוא מציב איזשהו תיאור, ואז המלך אומר לו, אה, דבר כזה שווה, לא, מי שיהיה לו את זה לא יפחד מהמוות, הוא לא צריך שום דבר. וזה כל מיני תיאורים של חוויה רוחנית, שהנבואה זה הדגם שלה, אבל יש לה כל מיני רמות גם יותר נמוכות. גם כשהוא מדבר על החסיד, אז הוא מתאר מישהו שאין לו בית מקדש ואין לו נבואה. אבל התפילה מבחינתו, נגיד, זה המזון של היום, ומהתפילות הוא חי לכל הזמן שמן תפילה לתפילה. זאת אומרת, אם יש לי תפילה כזאת, אז אני יכול לבנות איזשהו דגם קטן. שאומר, הנה, יש לי עבודה רוחנית מסוימת, שהיא עובדת, במובן שהיא מחיה אותי. ואז המערכת עובדת, במובן הזה היא עובדת.
אז אתה למעשה יוצר כאן בעיה, כי אז באמת התורה היא לא משהו הוחלט, הוא רוצה להציע את הרטיב על הקרות, בפסקה כאן. אבל יש הרבה אזורי תרבות, הרבה אזורי דת.
שעובדים.
זה משהו שסגור לתוך עצמו. לא שלם, כלומר, אני חושב שלא רואה לפעמים בסרטים כל מיני תפילות בכנסיות כאלה, כל מיני דבר כאלה. שזה עולם דתי מאוד מושרש, המצוות היא מאוד עתיקה. ויש איזה מאוד קבלה של כל הטקסים, והלבוש, והכמרים, והנזירות, וכל ה... אני יכול לומר בדיוק אותם דברים, אני משוכנע שהאנשים האלה, אני לא מכיר, אני לא יכול להיכנס לאור של הנושא, כי אני לא שם, אבל אני יכול לראות בעיניים אחרים, אנשים שבעוד...
לא, ברמה של הפולמוס שלו, הוא לא, זה לא הטיעון שלו לגבי דתות אחרות, זה מהנבואה. זאת אומרת, הנבואה והניסים, זה מה שהיה במאמר הראשון, מסתובב כל מיני סביב זה, שרק לעם ישראל לסיפורי נבואה מספיק מבוססים. אני לא יודעת כמה טענות היא משכנעת בשבילנו, אבל אני אומר, המקום הזה שבו שאנחנו יכולים לגלוש עליו בקלות, של זה עובד בשבילי, מה שעובד בשבילך, שיהיה לך לבריאות, זה לא המקום שלו. זאת אומרת, הוא כל הזמן באמת מחפש משהו במשות הנוקשת. זה חלק מה שאני רציתי לעשות עם המושג הזה של המסורת שיעלה בהמשך. זאת אומרת, המקום שבו הוא כן נמצא בשיח אובייקטיבי, ואנחנו בקלות מתנתקים ממנו. Okay. בואו נגלגל לזה באמת הלאה. כי אחד אולי את יודעת שנייה, בוא נראה, אם כבר דיברנו על האדומה הזה של הזיווג, בוא נדלגל הלאה, כי הוא חוזר לזה שוב במצוח עוד יותר חבר, ונמגינו. אחרי שהוא גמר לעשות כל מיני סיפורים כלליים, הכוזרי אמר לו, יש לי עוד כל מיני פרטים שמטרידים אותי. אז איזה פרטים מטרידים יהודי במצבים כאלה? עין תחת עין, זה הדבר הראשון, כמובן, ואחרי זה יש לו עניינים של תומת את הערה. כן, ואם אתה מתחיל עכשיו לשאול על חז"ל, זה הנקודה. והדבר הבא זה עירוב. איך עירוב? כל זה מספק לי, אבל עדיין אני רואה במה אני יחתם הולך את העירוב כי תוכל לחבר שתי רשויות. זה בנון, כן, השאלה באמת התשובה בנון ג' אני עושה אבל לדלג על סוף של נון ג' כי מה שהוא עונה לו זה בתוך איזשהו זוג של התרגזות כזאת. אם כן, אין תוקף לדעתך למצווה בכלל. זאת אומרת, הוא פותח לו עוד פעם את הנושא שהוא חוזר עליו שוב ושוב. מה אתה שואל שאלות? הכל פה שרירותי לחלוטין. לא שרירותי, סליחה, אבל הכל פה סתום באותה מידה. יש דרכי קניין, יש גירושי אישה. הוא נושא לו רשימה ארוכה ארוכה של מצוות שכולם אתה לא מבין בהם שום דבר. דווקא על עירוב אתה שואל אותי שאלות. בכל אופן, המקום שמעניין אותי זה מתחיל בתחילת עמוד ק"ח. אם אתם רואים, הוא בעצם חוזר לתיאור שראינו כמו עכשיו, שבסוף העמוד הקודם, המעשים שהתורה מצווה עליהם דומים ליצירי הטבע, שאת רושמיהם משאר רק האלוהי ברך, הם ביכולת בשר ודם לשערם. ואז יש לו דוגמאות, הוא חוזר שוב לדוגמה של הצבע, הולדה, לא צבע, הטבע, הולדה, ואז בסוף של העמוד, הוא מדבר על זה שהדתות האחרות ניסו לחכות. וזה עולה כן קשור למה שדיברנו עכשיו, ולקראת באמצע סוף העמוד, משביעי הרוחות כך. אתם רואים, בשומרם כי כל הדורות מאדם עד בני ישראל נראו אליהם אותות עליונים בשעה שהקריבו קורבנות, וחושבם כי מקור האותות בעיון ובחקירה, וכי הנביאים לא היו כי הם חכמים וחוכמים אשר הגיעו לפלאים מהם בהגיונם, כיוו כי יחשבו גם הם להקריב קורבנות בזמנים קבועים במעמד ידוע, לפי מה שהגיעו למסברתם, הוסיפו טקסים, קטורת וחיברו ספרים, שמות וכו' וכו', חשבו כי הדיבור הוא היה הסיבה למופתו, ביקשו לחכות את דברי הנביא, ולמה מחכה, אינו דומה למכונן מטבעו. כי המצוות דומות למעשים הטבעיים, אין אתה מבין את התנועות הקשורות בהן, וחושב אתה כי אין בהם מועיל, עד שאתה רואה תוצאותן. ואז אתה משבח את המצבך עליהן, מדריכך בהן, ואתה מכריז על אמונתך בו. כך למשל, לא שמעת מעולם על המשגל ולא ידעת תוצאותיו, היית מוצא עצמך נזקק על הפחות בעברי האישה, ורואה כמה פחותה קרבה זו, מה גרועה קנייה זו לאישה, היית משתומם ואומר, אין תנועות אלוקים דברי הבל ושיגעון. ומאחר שתראה יציר דומה לך נולד עם האישה, תראה בזה פלא. התחיל עכשיו כשותף אתה ליצירה, וכי היוצר כיוון בזה כי תוסיף משלך ליישוב העולם. כאלה הם גם מעשה המצוות, כאן אנחנו מגיעים לדריידל, ששיעורם ניתן מאת האלוהי יתברך, אתה זובח את הכבש למשל, מתלכלך בדמו, בהפשטת אורו, בשטיפת דמי אב, עד החתון, ניתוחו על האברקים, דריקת דמו, עריכת תוצאה מזבח, הדלקת הסידור מערכתו, לולא היה גוזל מצוות האלוה, היית בז לכל המעשים האלה. היית חושב כי מרחיקים מן האלוה יתברך, לא מקרבים אליו. אולם אם אחרי שהשלמת את המעשה כמצווה אליך נראתה לעיניך יש מן השמיים, או מצאת בלבך רוח אחרת, או שלא הייתה איתך עדנה, חלומות צדקים, אותות נפלאים, מיד תדע כי כל אלה נובעים למעשה אשר עשית, מן העניין העצום שבו דבקת אליו הגעת, אותה שעה לא יקשה גם המוות בעיניך, כי אין מיתתך אחרי אשר דבקת בעניין האלוהי, כי אם כליון גופך בלבד. ואילו הנפש שרגיע למדרגה היא, אין לה ירידה במדרגה הזו, לא תרקות ממנה.
זה
מאוד
מרגש משהו.
כן? זה מרגש אותך? אני זה קצת דוחה אותי, אני חייב לומר. למה זה מרגש?
פעם ראשונה שהיה לי חשק להקריב קורבן.
כן?
מה אמרת?
פעם ראשונה שהיה לי איזשהו חשק להקריב קורבן.
מה מרגש?
לא, זה הפסיק את מיד אחרי
שקראנו. כשהייתי כיפור, מה אתה מעדיף להיות עם ישראל את פרק הנגדים? אבל אני חייבת, אני יודע שאם אני אסריך על זה מעלה חיים שש התשובה שלי לא השתנתה כמה שנים, ברור לחלוטין.
לא, ברור.
מה שאני רוצה לומר משהו אחר, אני ככה בנקודה אחרת. גם אם אתה מסתכל בכל אדם מבוגר, אני מסתכל קצת על החיים שלו. מסתכל מה יש לו במובן הרחב, לא דווקא במובן שזה אירוע נקודתי. באמת, ברור לי שהקשר של... שאדם שלו מחפש כל יום לעבוד, ללמוד, של ככה כל החיים ללמוד. בסופו של דבר, בשנים אחרים לגמרי, יש לו תחשיות בחיים שלו, שאתה לא יודע אפילו איך מה הקשר, אז ברור לך שזה קשור.
פתאום יורדת אש מהשמיים.
מה?
מה, שזה תגובה למה? לא הבנתי, מה אנחנו סמסמת את זה?
שהוא באמת מתבשר, הוא מתייגר, הוא מאמין שאלוקים נמצא בתורה. זה גם במערכות חיים בכלל לא קשורות לתורה, זאת אומרת, במערכות החיים שלו, המשפחה שלו, והפרנסה שלו, זה איזה אחד מהגלים שנמצא בהם. הקשר בין ההשקעה, נסיעת עיניים לקבל השמיים, הניסיון להגיע לקירוב שלו, כל העבודה שלא קשורה ישירות לתוצאות, יש בזה משהו שאתה לא יכול להסביר אותו, אבל זה מה שהוא אומר כאן, יש מצב כמו שכאן, אתה פתאום, למה אני שואל את עצמו, משמע התייגע, משמע שכל יום הבוקר זה אליו, בין איזה בתורה ואיזה בפרסה, משמע הכל השתגע. אפשר לך גם יותר באופן יותר סביר, גם כך זה היום, היום אנשים לא רוצים לעבוד, למשל. ארבע שעות בספר, ארבע שעות בשעות עבודה בשבוע. זה הטרנדים.
כמה שעות עבודה?
יש. דוד פרל אמר, היום בספר שהייתי, יצא ספר, שגר ארבע שעות עבודה בשבוע. ויש איזה מישהו שכתבה את הטוב הזה, ואומר שזה עובד יופי.
עכשיו... מה אתה עושה עם שער הזמן?
מה?
קשייה.
אני מגיע לגשר.
ארבע שעות עבודה בשבוע.
כן. כבר לא עבודה.
עכשיו, אני לא יודע איך לעבוד, אבל יצא למה שיש לפעמים שאנשים... שלא תפסים את הקשר בין הרבה של האדם באמת משקיע את היום שלו וגם מה שבסופו של יום באיזה זיק, הבזק, שעצה פתאום, וואו, כאילו זה מה שמרגש אותי כאן, אתה פתאום תופס כאילו, תפתח את העיניים לשנייה זה יכול לקרוא ביום כיפור, אתה עושה איזה חשבון, מעביר את כל השבוע העיניים פתאום אתה מסתכל, איפה אני נמצא עכשיו, מעבר כל הפרטים הקטעים, אתה לא יודע אותם אפילו אבל עכשיו, הקשר הזה בין העבודה הסיזיפית היום עם הרבה התקבלות, הרבה דיבור כמובן עובדה שלרה והרבה הרבה עבודה ככה עדינה של היום של היום יום אין איזה קשר ברור איך זה יוצר התעודה מסביב וזה תעודה פנימית אבל פתאום ברגע שזה חסד אתה פתאום רואה שקורה כאן משהו ככה נכנס לתחושה שלו כאן
אבל הדוגמה שאתה לוקח היא דוגמה קלה בגלל שהשאלה עם הדברים האלה שאנחנו עמלים עליהם האם היינו עמלים עליהם גם אם היינו חשים כלפיהם כזה ניכור כמו שאני מתאר כאן כלפי הקורבנות או כלפי המיניות בכלל. זה מה שמחדד את השאלה שלו בכלל, כי אם אתה אומר, טוב, אני משקיע בשביל לימוד גמרא, כי זה סך הכל קצת מעניין, ואז פתאום אני מגלה שזה גם עושה לי להקיפים כל מיני דברים שלא ציפיתי, בסדר. אבל הוא אומר, תשמע, יש פה משהו שלא היית מעלה על דעתך לעשות אותו, לא רק שאתה לא מבין איך עובד, אתה גם אפילו היית מניח מדעתך שזה הפוך, שזה רק מרחיק אותך, כי זה, כי מה שהוא עושה בדוגמאות האלה, אני חושב זה שהוא בא לשבור, אני אמרתי שמה שעולה פה כל הזמן זה שההתעדות תמיד בססת על איזשהו היגיון אינטואיטיבי כזה של רוחני, גשמי, פרישות, סיגופים אז הוא נותן דוגמאות שבדיוק מפרקות את זה לא רק שעניין להשתדל, אלא שההשתדלות שדורשים לך היא בדיוק הורסת לך את הנחות היסוד חשבת שלשפוך דם ולשטוף אורות זה משהו שמרחיק מהקדוש ברוך הוא, תראה, דווקא זה ייתן לך השראה.
זה
סוג של שבירה, אתה ממש לניכור מהמערכת פה, הוא חזק.
אתה ואני, כשכמונו רואים איזה כניכור המערכת, אני לא חושב שבדור של ילד זה הניכור המערכת, גם הרבה אמר התפודד בקבלות בדרכו, והוא גם מנסים לו הכל התפודד.
דווקא התיאור הזה הוא משדר יפה, הוא כאילו אומר, בתודעה של בן אדם בן ימה, והוא אומר, באמת אני לא מבין למה זה אמור לקרב אותי, למה זה אמור להיות חוויה רוחנית.
אבל אני יודע שהוא אוהב את השמיים.
כן, אבל הפער הזה הוא ממחיש, כי הוא אומר, בסופו של דבר, בדמות של החסיד, הוא אומר, בסדר, הוא מתפלל כל היום, אני מבין למה יש לו חיים רוחניים, זה די פשוט. אבל פה הוא מתמודד כאילו עם ההארדקור של המצוות, הוא בכוונה הולך למקומות הטכניים, למקומות החומרניים במובן הזה, והוא אומר, באמת, הרוחניות שלנו היא עובדת דרך החומר, ודווקא במקומות המגעילים שלו אפילו. זה, שזה, אני מרגיש שזה אתגר כלפינו, בגלל שאנחנו בדרך כלל לא נמצאים במקום הזה. כל הנטייה שלנו להתחבר למצוות ולהרגיש אותם ולהתגעות איתם, היא נובעת ממקום שאנחנו, יש לנו איזושהי תפיסה של רוחניות והמצוות אמורות להתחבר אליה. ובאמת כאילו שם פה איזושהי אתגר, הוא אומר, מצוות לא עובדות ככה, מצוות עובדות כסוג של מערכת. ואז, כשאתה באמת, הפער הזה דורש ממך איזשהו ויתור בשלב הראשון, ואחרי זה אתה תבין שאתה שותף ליצירה וכולי, אבל עד כמה חוויית הקורבנות תשתנה בפעם השנייה שאתה עושה את זה במידה עד גבול מסוים, אני מניח.
אני שואל אותך, מה אם הביטור שמדבר עליו כאן הוא באמת איזה ניכור, זה חוסר משמעות מוחלט, זה דברים שאדם מופרע, כאילו חסר כל מובן, אתה נותן איזה אמון של להתחבר איזשהו הכל לאיזה מקום.
מה, הקורבן כאילו
זה? שאלתי, מה בסופו של דבר תרגיש אחרי שתראה את האש, האם חוויית הקורבנות תשתנה עבורך, כי אני מרגיש הרבה מהדיבור על קורבנות היום הוא סוג של הדחקה מסוימת של איך שזה, של הרתיעה הטבעית. מסיים לשדר איזשהו הדר בספרים של מכון המקדש, בדרך כלל פחות רואים את הדם, ציורים, יותר רואים את הגנים הלבנים היפים.
כאילו, אני בתור אדם שאוהב לאכול בשר, קשה לי להגיד שאני ניגע מבית המקדש.
זאת ההסתייגות, לא נדבר ברמה המוסרית, נדבר ברמה האסתטית. גם אתה אוכל בשר, אתה לא שותף בני מאיים.
בסדר, גם ברמה האסתטית, דבר שאתה לא כהן, אז אתה לא מסודח עם זה באופן ישיר. אבל גם אם אתה כהן, אתה...
לא יודע, אם אתה בא לשם לחוות את זה.
לא, אני אומר, אבל החוויה, כאילו אם בסופו של דבר קורה משהו, שהוא באמת שופך אור אחרי על כל הפרטים, אז זה לא יפסיק להגיד אותי, כאילו. אבל זה כמו הטור שיותר למעלה, או כמו רופא שמרפא איזה... הכל בסוף הוא תלוי כלי הקשר, כאילו, אין מה לעשות, כאילו, וגם הפרטים אותם יהיה בנגועל.
מה שזה ידרוש ממך, וזה מה שריאל עושה. אני שומר, כיוון שזה עובד, אני צריך לתת את המפה שלי מחדש. מראש באתי בהרגשה שזה חומרי ודוחה ורוחניות נמצאת בבתי יום כיפור שלנו. וכשאתה תראה בית מקדש ותראה שזה עובד, יש לך דברים שאין לך אותם בבית כנסת, אז אתה צריך לתת את המפה מחדש. לכן אני אומר, השוואה לדרדי של רבי נחמן היא יפה. רבי נחמן הוא אומר בדרשה של חנוכה שלו, שיחות הרן, שהעולם הוא כמו סביבון וכולי, מי שלא ראה יראה, זה מופיע גם אצל הרב שגר בספר של הדרשות שלו בסוף, בדיוק למדנו את זה שבוע שעבר, והוא אומר, בית מקדש זה דוגמה לעבודה אבסורדית, כי אתה עושה שם דברים שהם הפך מה שהיית חושב, העליונים למטה והתחתונים למעלה, הקדוש ברוך הוא יורד למטה והבשר עולה למעלה, דברים שמופרכים לחלוטין, וזה רק מוכיח לך שאין למעלה ולמטה. זאת אומרת, אבל ההבדל בין רבי נחמן לריאל, אני חושב, זה שאצל רבי נחמן זה העבודה היא אבסורדית במובהק, והיא נשארת אבסורדית. הוא לא אומר, תשמע, תדע לך שזה באמת ככה, הרוחניות היא באמת מגיעה דרך בשר. אתה יודע, לא, יאללה, שברתי לך את הרוחניות הראשונה שלך, עכשיו סרטט המפעם חדש. באמת, כמו שהוא אומר לאורך כל הספר, זה כמו שילדים ילדים ממעשים גופניים משונים, ככה שכינה שורה ממעשים שוטטי דם משונים. ככה העולם הזה תתחבר עכשיו לרוחניות מסוג אחר, סרטט המפה, שנה את החוויות הרוחניות שלך ותלך עם זה. נחמן הוא אומר, זה אבסורד, נשאר באבסורד. עושה עם זה עבודה רוחנית אחר.
אני חושב שגם בלחוב שמי לוחות שיש הרבה דמיונים שזה לא עכשיו שלך להיותה לקראת מחר, זה פשוט אותו סיפור של האור הסובב שנמצא, זה בדיוק הדריבל, שהאור הסובב כאן, באור הסובב אין מה לא יודע מה, אתה רק באור הפנימי זה קורה. והניסיון של האור הולך לפוסט מודרנה, שמנסה לעשות לעקר כל אור סובב, נשאר כאילו, אלא לעקר אותו לגמרי, ואז מה שקורה שאתה נמצא במקום שהוא חסר משמעות, כאילו, אין לו שום... כמו שאני חושב שיש פה הפוכה, אבל איך שלא יהיה, אני חושב שהדבר הזה סוף של השערה. כלומר, לומר את זה, והרבה נשא, כדי לומר אמירות כאלה של דריידל, אני צריך באיזה מקום שבו משהו באמת כבר לגמרי כבר השתחרר מכל מיני עקבות פנימיות, אתה יכול פה לראות את האור הסובב. אבל בתודעה מוכרת, זה הרי לא עובד ככה, בתודעה מוכרת זה שיש מה למטה. הוא לא בא לומר, תעשה עכשיו איזה מין היפוך מלאכותי, שבו באמת שום דבר לא משנה, אתה בא לומר את הכל אותו דבר. יש עצמו סוג של השראה, זה לא, זה לא, אני לא יודע אם אני אקריא את זה מספיק טוב. ראי את ה... אני קודם כאן שהוא... שוב, נגיד הקורבנות, מה אני יכול לעשות עם הקורבנות? אתה יודע, שתגיד לי, בסופו של דבר עסק עובד ככה. מה אני אעשה אמירה כזה? זה לא מגיע לי.
לא, השאלה תהיה אם אתה יכול, האם מה היה קורה, אם היינו חווים את החוויה הזאת שהוא מתאר כאן. כאילו הוא מתאר כאילו, מתאר זה יפה, כאילו אתה בא עם איזה כאדם שלא מכיר קורבנו, אתה בא עם ההבנה הרגילה, ואז קורה לך משהו בלתי צפוי. כמו שתיארת את זה יפה. השאלה מה זה עושה, אם עכשיו המפה מסתרטטת, אני חושב מה שאנחנו נעשה, זה להגיד באמת האבסורד נשאר אבסורד, וזה שזה עבד לא אומר לך שבעצם אתה צריך לסרטט את המפה מחדש, אלא זה אומר שהקדוש ברוך הוא אבסורדי, וזה התובנה שאתה צריך להגיע לה. ופה זה לא ככה, פה אני חושב זה בא להגיד שאולי אחרי שתהיה בבית המקדש, אתה לא תוכל להתפלל, כי תגיד, שמע, תפילה, מה זה תפילה? זה סתם דיבורים. אני חושב שזה מה שהוא עושה ביחס לקראים. הוא אומר, שמע, הם משתדלים, יש להם איזושהי רוחניות שבהבנה האינטואיטיבית של מלך תירר, היא נראית מאוד מרשימה. אבל אם היית רואה מה שקורה אצלנו, למרות שזה נראה הפוך ממה שאתה חושב, זה עובד הרבה יותר חזק. אז היית אומר, בסדר, עזבתי מכל החשבונות שלהם. וזה כאילו אני חושב מה שהוא אומר, ביחס לעבודה הזאת שלנו, שהיא גם במובן הזה היא קצת קראית. יש אפילו מקום שראינו במאמר הקודם, שהוא משווה, הוא אומר, בית המקדש קרו בו דברים בפועל, ואנחנו היום, אפילו אנחנו היום, הוא מדבר על זה שיש מקום קדוש, אפילו אנחנו היום, כשאנחנו מקימים בית כנסת, אנחנו אומרים כאילו יש שם ברכה, וכאילו מי שבא לשם מרגיש איזה משהו, ואתה רואה שהוא מכניס את זה איזשהו מימד של כאילו, שהוא נותן לו קרדיט, אבל במובן מאוד מסוים, כאילו במובן מסוים, ברמה בחינות אנחנו סוג של קראים, כי אין לנו את האחיזה בדבר האמיתי, כי אין לנו את כל המרכיבים שלו. ואנחנו עושים כל מיני דברים מפי הבנתנו. זה כאילו המימד הזה של ההזדהות שאנחנו נראה לי מאוד בונים עליו את העולם המוכני שלנו. ואומר, עזבתי מהזדהות. אם זה עובד, אז אני לא צריך להזדהות. אחרי זה אני אלמד להזדהות עם זה. אבל תן לי קודם איזושהי עוצמה שאני לא אוכל לעמוד לפניה, אבל לא יהיה לי מה לפקפק. ובמובן מסוים זה סוג של מעגל, כי הרבה פעמים אני צריך להבין ולהזדהות, וגם תחליף לאיזושהי חוויה ממשית של עובד, וזהו, ואז זה תחלם להזדהות.
אבל משהו עדיין לא הבנתי פה, זה שכל ההוכחה שלו בנויה על תעשה את כל הדברים האלה, ואז תראה יש משמיים, ואז תבין. אבל נגיד אני אעשה את כל הדברים האלה, אני לא אראה יש משמיים. ונגיד, ועוד לא ראיתי יש משמיים. אחרי שמישהו רואה יש משמיים, זו לא חוכמה להשתחוות ולהגיד השם הוא אלוהים.
אז מה אתה טוען? זה לא משכנע אותך כי לא ראית אש? אני לא, כל לא אומר את זה כאן כדי לשכנע אותנו. זה הוא אמר במקומות אחרים, וזה טיעון שהוא התמודד איתו דרך שאלה של המסורת בהקשרים של מאמר ראשון. זה פחות הנקודה כאן, אני לא חושב שזה נכון להתקיף אותו מזה. אבל
גם הקראים לא ראו.
זה כן שאלה עקרונית כלפינו, כי זה עדיין שאלה, אתה יכול לתשמע, אני למשל כשראה את הפסקה הזאת, בסופו של דבר הראש נשארתי, זה שגם אם זה עובד אני לא רוצה לעשות את זה. אתה זאת אותי, זה לא, זאת אומרת, אתה מוכן לסרטט את המפה שלנו חדש בעקבותיו, ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו עובד בדת הזאת שבה שוטפים בני מאיים וזוכרים להערות רוחניות, אז תגיד, אז אותי, אני מעדיף דת יותר מנאוי, פחות הערות רוחניות, אבל עזוב אותי מהבני מאיים האלה, תן לי לחיות בעולם שאני מבין אותו. הוא דורש ממך איזושהי כניסה. הדוגמה של היחס ליצר היא מעניינת, כי הוא מתאר איזושהי חוויה ראשונית והסתייגות ממנה. יש איזשהו יצר, ואתה לא מבין את עצמך. יש איזשהו שניות פנימית כזאת, כמו ביחס למצוות. והוא אומר, אבל בסופו של דבר, אם זה עובד, אז אתה הולך עם זה. למרות שזה תמיד נשאר איזשהו דחף, שהוא לא, הוא יותר חזק מההבנה. ההבנה היא לא זה שתבנה עולם, לא זה שתוליד ילדים, לא זה שתעשה השראות, זה לא ככה בונים, כי הפוך מהפילוסוף, שהוא אומר, תבין את העסק, ואז תבדל לך דת. לא עובד, כאילו זה עובד באיזושהי רמה של ציווי, או ברמה של איזשהו דחף. שדווקא ההסתייגות ממנו היא זה שנותנת לו איזושהי עצמה ממשית, זה משהו שקורה במציאות, זה לא משהו שהמצאת אותו, ולכן זה גם מגיע הרבה יותר רחוק, אם אתה עושה את הדבר נכון, זה מגיע הרבה יותר רחוק מאשר משהו שהייתי ממציא אותו.
יש לי דוגמה ככה, זה יותר קרב על העולם שלנו. אני חושב שהבאתי להתחתן, חבר לפי שהרגיש מזרות לכל העולם, אני לא יודע, אני מרגיש מצוין לבד, אני אומר, אנחנו אפילו אישה, זוג שהייתי בחורה בא לי איזה שנה, אני אומר, איזשהו קורא, אני חושב שהאחרה מופעת, כשבעצם תוסיף שהעסק עובד. הם קלועים בזה שיש כאן משהו, משפחה שהוא נמצא ועד האמצע שנמצא מעליהם.
יש אש שהיא יורדת את הסוף.
כן, גם הרבה, יש מקום, ואז זה יכול להיות שרק גם יורד את האש. יש מקום, יש את תחושה אינטואיטיבית נורא עמוקה. ברוב מסוים של התודעה באמת בשביל מה. ברוב אחר של התודעה זה בהחלט, יש איזו אכלה פנימית כזאת לזה שהעסק עובד, המשפחה זה אפשר גם למשפחה, אתה מיד נזכר בדורות, ברציפות, איך הדברים. זה לא איזה גחמה שמישהו ימציא במעבדה.
כן.
זה לא עובד. ואז אני אגיד שכאן אפשר...
כן, במקום הזה גם אפשר להגיד, זה עובד, אל תתעסק עם זה. אל תנסה עכשיו לעשות וריאציות. כאילו, יש לנו דגל, אתה רואה שזה עובד, אל תתחיל לחשוב למה זה עובד ואז לעצב את זה מחדש.
יש פה את השאלה.
נמשיך את זה, זה באמת הדוגמה של המסורת שהוא בונה פה.
אני בדיוק הולכת על זה.
כן.
שזה לא קשה. יש קשר, זה לא בזה שהם ממציאים חלופות. רק אני חושב שלא מקבלים את זה איך שזה, לא נותנים שזה העסק עובד.
כן.
ובאמת, כינון הברית, במובן, זה סיפור שפעם גדים הרב אישי, זה סיפור שהספרתי לו כבר 500 אלף פעם, ואבי שסיכר שהוא דרך הפנים, החתן אמר לו שהוא לא יותר חותם חכות. אז אמר לו, למה? כי זה לא אנושי. ואז הוא נמצא בדיוק, אם אני נמצא בשגר בדרך, אז סיפרתי לה בשגר בת עולה הזה, אז הוא אמר שמישהי בשבילו הלכה היא הדבר הטבעי שלו, זה הדבר הכי אנושי. וכשמסתכלים על זה בחוץ, זה כבר באמת לא אנושי. זאת אומרת, יש מקום, ואתה מקבל את הכלולים, אתה אומר שהעסק עובד ככה, שככה זה חיישות, אז זה כבר עסק עובד, וכבר יש לך עסק עובד, אתה כבר לא, זה לא נעים על האנושיות שלך. אבל אם אתה, אם זה, אתה לא נותן אמון שכאן יש משהו שהוא עובד, אתה הרי נשאר עם הבקרה החשדלית שלך, אתה רוצה לדעת להבין מה הולך כאן. אז אתה זה, אתה תקוע, אתה לא תוכל בלי שום מקום. לזה אתה מתכוון?
שזה דוגמה טובה, מובן שזה עובד למרות שזה לא אנושי. זאת אומרת, אני דווקא, לא בדיוק, אלא מובן שאני חושב שהוא רוצה לטעון שזה יעבוד גם אם אתה חושב שזה לא אנושי, וזה הרי הדוגמאות שהוא מביא. אתה חווה איזושהי הסתייגות מהמערכת, כי אתה לא מבין אותה, היא הפוכה מהנחות היסוד שלך. אבל אם תהיה מוכן לנסות, אז תראה איזה עובד. לפחות ככה, בדוגמאות שהוא מאמין בהן, כן. ואז תתחיל לחשוב, אולי באמת צריך לחשוב למה זה עובד, ולמה חשבתי קודם אחרת, ומה אני מבין עכשיו מתוך זה.
עכשיו באמת שבאמת מאוד חזק שהכל עניין של הקשר. כי באמת אדם מרופא שעושה ניתוח, אני לא חושב שהוא נגעל ממה שעושה, למרות שזה אולי יותר מגיע מזה.
הפעם הראשונה כן, אפשר להגיע לכל מיני דברים. מה ההקשר עושה פה?
כן, אבל זה שהוא יודע שעכשיו הוא מציל חיים, הוא גם נתון בזה, עסוק במלאכתו. אז אתה לא, אני לא חושב שהכהן הגדול התעסק, כמו שוחט, כאילו, הוא לא באמת, לא חושב שהוא, כאילו אם אתה, אם באמת ההקשר קיים, אם הוא לא קיים, אז באמת זה סתם. אבל אם באמת ההקשר קיים, אתה באמת רואה יש משמיים או ש...
לא דווקא, אלא גם מצאת רוח בליבך. אני דווקא זה נראה לי דבר יותר חשוב.
מה?
אני שקראתי את זה ככה, אמרתי, עזוב אותי, יש בן השמיים, תן לי רוח.
אני אמר לי ששמעתי טוב, אז אמר, רוח בליבך, אוקיי.
רוח אחרת בליבך.
רואים ששאלה.
קצת בליבך רוח אחרת, השאלה הייתה איתך. לא, הוא נשאר שהוא רוצה לקשור כל מיני ממדים של השראת שכינה שהוא מתלהב מהם. יש בן השמיים, זה כאילו הדוגמה התנכית, ויש לו דוגמאות אחרות.
לא, אבל גם אם הוא לא יש משמיים, אז נמצא במקומות יותר אנושיים, כאילו.
נראה לי שגם במקומות האנושיים המובהקים, הוא אומר, לא הייתה איתך עד הנה, כמו שהסיפור על רבי יעקב יוסף מפולנה, לא? שהוא התפלל עם הבעל שם טוב, ואז הרגיש שהוא בחר בספילה כמו שהוא לא בחר אף פעם, והוא ידע שלא מזה, אנחנו יודעים בפדי העתיד את האלה. הוא אומר, ידעתי שלא ממני הבכי הזה. כי גם חוויה פנימית יכולה להיות אובייקטיבית, זה לא שלי, זה בא לי מבחוץ. שזה, זה מובן שזה אפילו יותר חזק, כמו שיש מן השמיים, כי בסדר יש מן השמיים, מה זה עושה לי?
כל עוד שאני לא מתפלל עם הבעל שם טוב.
מה?
אז כאילו זה לא, לא יודע, זה לא, אותי זה לא היה מספק.
מה לא מספק? מה בדיוק אתה רוצה שיספק אותך פה? הדוגמה שהוא מביא, ודאי לא דוגמה שאנחנו חיים אותה, אבל מה שאני רגיש שהספר הזה עושה כל הזמן, זה שמציג איזשהו היגיון, והשאלה אם אנחנו יכולים למצוא וריאציה שלא אצלנו.
אבל הוא בעצם אומר... אני
מנסה לזקק פה את המבנה.
אבל הוא אומר, זה כמו שאני אשאל אותך, למה אתה בעצם לוחץ על הדוושה, ולמה אתה מסובב את ההגה? תגיד, שמע, תיכנס לרכב, תראה שזה עובד, תראה שזה נוסע. עכשיו, זה כל זה עובד, אם אתה באמת יש איזשהו דוגמה שאתה יכול להראות שזה נוסע. אבל בתורה אי אפשר להראות שזה נוסע.
מה זה אומר בתורה?
לא יודע, כשבן אדם שואל, נגיד, משתמש בדוגמה הזאת על המצווה, לא יודע, למה להניח תפילין? שלכאורה הכוזרי יגיד, שמע, תניח תפילין, אל תשאל שאלות. וזה פועל...
הדימויים שלו הם תמיד דימויים של מערכת, וזה אמירה יפה. זאת אומרת, תסתכל על אורח חיים דתי כמכלול. אני אומר, אנחנו בונים פה וריאציה, זה לא הדוגמאות שהוא מדבר עליהן. הוא מדבר, יש לו נגיד שתי מערכות שהוא מתאר. יש את המערכת של המקדש, ויש את המערכת של החסיד, שיש לו איזשהו סדר יום שהוא עובד. אני חושב שהסדר יום של החסיד הוא כן מובן בעולם שלנו. דימו איזשהו מישהו שהוא, איכשהו חד מתפילה לתפילה, ואיכשהו חושב כל מיני מחשבות על דברים מרוממים. זאת אומרת, אני כן יכול להבין שזה עובד, כי זה די פשוט, זה מערכת פנימית. אבל אני אומר, גם לגבי העולם שלנו, יכולים להסתכל כל אורך האנושי ולהגיד איזה חוויות הוא מייצר. ולהגיד, הנה, זה עושה משהו שאין אותו במקומות אחרים. אתה יכול להגיד, בסופו של דבר, זה הכל פנימי, זה לא אובייקטיבי, והוא כן מחפש אחיזה אובייקטיבית בדברים האלה. זה קושייה, אני אומר, בסופו של דבר אנחנו לא נמצאים מבחינתו במצב שמתקשר עם הממד הטבעי של הדברים האלה. אנחנו נמצאים באיזשהו נתק. והוא מחפש דברים שהם יותר ממשיים, נכון? אבל...
לא, זה כמו תגמות מפרס.
אני אומר, בסופו של דבר, לא יהיה אפשר לפרוט מזה איזשהו מפרט של אני אמור להניח תפילין להפיש א' וג', כי בסופו של דבר, שאלה תהיה לקבל, אני חושב שצריך לשאול הפוך. זאת אומרת, האם כדי לחשוב חשיבה ריאלית כזאת, אני צריך לשאול, האם יש משהו שאני חווה אותו כתוצר של אורח חיים דתי נקרא לו, במכלול שלו, שאני יכול לחוות אותו כמשענת, שאני יכול להשאין עליה את כל הדברים האלה, שהוא מספיק חזק כדי להגיד, זה עובד. זה עובד לי כי כך וכך אני, כי יש לי שבתות כאלה, כי יש לי תפילות כאלה, לא יודע מה, ואני מרגיש שכל הדברים מוליכים לקראת זה, למרות שאני לא יודע בדיוק לסרטט את הקו שמחבר בין כל ההלכה לבין איזושהי חוויה שבסופו של דבר קורה, אבל זה לא יהיה ברמה הפרטנית, זה באמת גם לא הדימויים שעובד איתם ברמה הפרטנית.
יש אנשים, יש אנשים בני נוער למשל בימינו שהם, אין להם את הנקודות היי האלה, או לפחות אין להם מספיק.
כן, אבל זה לא אמירה חינוכית, כאילו הטקסט הזה לא נועד להגיד איך לחנך בני נוער, כאילו שבוע כמה הדרישות האלה, והוא לא נועד לשכנע אותך לקיים מצוות. הוא מתאר איזושהי תפיסת עולם. שאלה אם היא רלוונטית בשבילנו, היא לא נבחנת בשאלה של אם אני בא עכשיו במקום ספקני, האם ישכנע אותי. הספר הזה לא משכנע. מראש אני אני יכול להתריע שבשיעור הראשון אני הקדמתי ואמרתי הספר זה לא משכנע, הוא צריך לראות איך ניגשים אליו מתוך נתינת אמון, ואז לראות אם אפשר לעשות את הדברים. לא משכנע, בטח לא משכנע בני נוער שאינם חווה בתיות. יש לו איזשהו מבנה של תפיסת עולם, שהשאלה האם אנחנו מתקשרים איתה היא שאלה גם ביכולת להוליך אותה קצת למקומות אחרים. לכן אני אומר, להציב כלפיו שאלות כאלה, הוא לא יענה עליהם, אני רוצה רק שלא יענה עליהם. אבל זה נכון שבסופו של דבר הוא אומר, לא עובד, אז לא עובד. במובן הזה הוא דווקא מתן קרדיט לבני נוער שלא מרגישים כלום, כי אם זה לא עובד, זה לא עובד. אתה יכול להגיד, בסדר, אנחנו בגלות, להרחיק עדותך למקומות אחרים. בתכלס, הוא מכוון לקיום דתי שהוא מוצדק מתוך עצמו. שהוא לא מוטל עליך סתם, אלא שהוא עושה משהו. וזה המקום שהוא מנסה לסחוף אותך אחריו. זה באמת אתגר.
אני חושב שגם
בעניין
הזה,
בסוף
כל
הדיון
ספר חוזר חוזר. עוד יום עוד על המשפחה, אתה אומר, אחרי כמה עושים שם, שלמה החיה צריכה להסדה למה אנחנו בדין האלוקים, לא כי מדי לא קח. אתה מחפש כאן לילדים של חריק, וזה לא
כן.
גם חלק מה שנקרא זה עובד, זה כבר עובד, זה לא במובן האישי.
זה ברמה הלאומית, נכון. זה בעצם בסיס של כל העניין.
אפשר להכין לדבר ברמה האנושית, שקיום האדם הוא מפנה, יש החלאה לעסק של... כאן בכלל יש להגיד עובד או לא עובד.
ברמה הטבעית יותר?
כן, יש להגיד יותר 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 נמח, זה לא עובד כל הזמן, זה עובד אסלי. אני איך תפילי זה עובד או לא עובד, אז אני איך מה שאני אספר לו תמיד, נו, אז תכלס, מה קרה? אני יותר רואה את עצמך כחלק מהוויה ויותר רחבה שאני חושה לך.
נכון.
ואז אם אדם מתכסה בכנגזר של... מסיבה יותר חדה שיכולה לגע סוגיית האישי, אז גם כאן את המסיבות נמד מאוד קריטי להגידו.
כן, אבל דווקא אני עושה את זה בכוונה בגלל שאני לא מרגיש שאני נמצא שם. זאת אומרת, להגיד המצוות עובדות רק כשעם ישראל בשלמותו מקיים אותם עם בית מקדש וכו' וכו', במובן הזה אנחנו נמצאים במקום שהרירה נמצא בו, במקום שבהגדרה לא עובד. זאת אומרת, כל מה משקף לו את זה. כרגע אתם גופות מתות, כרגע אתם איברים תלושים, אין באמת שום בסיס לכל הדיבורים האלה. אבל הוא כן מנסה להצדיק את המקום של היחיד. אחד מהדברים המעניינים שיש בו בספר הזה, שבסופו של דבר הוא עולה לארץ בתור יחיד.
כן, כן.
אחד מהדברים שדנים בו מה
המשמעות שלו. היחיד כאן הצלטתי על זה, כי זה פתאום איזה משפט...
כן, כי זה תמיד כאילו הדגם הגדול שביחס אליו אנחנו מתבוננים. ומה זה אומר לגבינו? מהבחינה הזאת אני אומר, גם אנחנו בגלות. כי אין לנו קולקטיב שמקיים מצוות כמערכת האידיאלית שהוא כל הזמן שם אותה כגולת הכותרת.
מחזיק פה את העסק, כלומר, זו תחושה נורא חזקה, שיש המון אדם שהוא כנראה בכל העולם היהודי, שהוא הולך בדרך עולם אולי מספרית, הוא לא מרשים בכך ביחס לכלל...
לא, זה לא נראה ביחס לזה, אני אומר, השאלה היא אם אתה יכול להרגיש את המערכת של המצוות, את כל האנשים האלה כמתחברים לאיזשהו גוף, הדימוי שלו כל הזמן זה שיש איזשהו גוף אורגני שלם, שכשהוא עובד ביחד וכל אחד מהדברים תופס את מקומו, אז הוא עושה, וזה גם תודעה לאומית פה, כאילו שעם ישראל בכללותו חי את החוקיות הפנימית שלו
וכולי.
אבל זה, אני אומר, שוב, אני מרגיש שזה, אנחנו...
זה כאן איזה נקודה שהיא, כל הרבה אנשים שקבצים עם איזשהו משהו ללב שהוא, ההמוניות הזאת פוגעת לו, וזה נקודה נורא עמוקה, נורא מייחדת, והיא מציעה אותו מהאישי, זאת אומרת, איזושהי התקללות בפיקציה, אבל לא, אבל זה, יש איזה משהו שבחורים מה... סתם, אני מראה את ההערה כדי... לצורך הדמיון, כשכולם רוצים תחשבו לחום מהדמיון המאוד מאוד אישי, כשנתן לי אז נגלח את התפילים,
כן, זה משחרר במשהו כזה. משחרר, זה מעברר את המערכת, כאילו.
כן, אני אומר, זה כמו שהוא הזכיר את זה פתאום, זה לפני שהוא הזכיר את זה כאן, כי קודם הוא דיבר ברמה מאוד...
אני חושב שזה בעצם הנמשל שהוא הסתובב סביב הכל הזמן. כן.
לפני כזה.
זה הנמשל הסופי, אני... אני תוהה על זה, כי טוב. כי גם החוויות המשותפות שלנו, פעמים חוויות רוחניות, הן לא חוויות, ואני חושב שמה שמעניין, מה שמעניין אותי פה, זה המימד החומרי של העבודה הדתית פה. זאת אומרת, להגיד, יח כיסלב, כולם ביחד שרים ניגונים, בהקשר של הדיון כאן אני מרגיש שזה קראי. במובן שזה עבודה מתוך הזדהות, זה עבודה רוחנית, היא לא עובדת,
זה לא פרקטיקה.
זה לא, כאילו, החוויות הדתיות שהוא מחפש, הן חזקות בגלל שהן, בגלל שיש מהן מימד נוקשה, מימד של ניכור, בגלל שהן קורות כאילו במציאות, לא בפסיכולוגיה. ולכן לא עניין של השתדלות, זה להתנדנד חזק, אלא הן דווקא, כאילו, לכן אני חושב אנחנו צריכים לחפש את זה, כי האנלוגיה של זה, האתגר בזה הוא באמת יותר בתפילין, במובן של המצוות שיש להן איזה מימד חסר פשר כזה, ואז להגיד, כל היהודים בעולם עכשיו מניחים תפילין, בצורה העניין. כי איזושהי חוויה קולקטיבית שהיא עושה משהו.
זה נורא מרתק אותי מה שאתה אומר, בציפור, כפה בין הקראי לבין זה, ואני לא אצל בנקודה הזאת. אני חושב שאתה קורא את זה ככה, אני חושב שהדברים שלו קודם של התורה הייתה לא כאן, זה לא להתיישב את הלב העדה, זה עושה לשעה במגרש הזה של ההזדרות, זה לא קרה, והקראים בטח יש להם איזה סוג של חוסר משהו, זה משהו פוסט מודרני כזה, שאתה עושה דברים, אתה לא חפש את התוצאה שלהם, אתה פשוט עצם המשתלות והמאמץ, יש לך איזה ליבוש. זה לא לוקח אותך על איזה עולם ששכן בתוך המאמץ, שאתם בנים למולך, הוא לא בתוך איזה קשר, איזה בתוך עולם,
לא יודע.
דורות על דורות.
זה לא יכול להגיד, אבל בעיניי את כיסלב זה קצת כמו להקריב בנים למולך. במובן שזה, אני יכול להבין איך זה עובד. אני יכול לדמיין את ה... אני יכול להבין את המכניקה של זה מבפנים, ולא כמו מנוע של מכונית מבחינתי.
למה להקריב בנים למולך ואתה יכול להבין איך זה עובד?
כי מישהו שהוא עושה דבר כזה, ברור לי שזה פועל עליו, הוא עושה פרימן של הקרבה דרמטית, והטקס הוא טקס מרשי.
זה לא אף ממשי, אבל זה טקס.
נכון, מה זה ממשי? ממשי ברמה הפסיכולוגית, ודאי שהוא ממשי. חלק מהעניין פה זה שהמצוות הן לא עובדות ברמה הפסיכולוגית. בואו קצת, אם אנחנו רוצים להספיק להגיע לבוזגלו, עם כל זאת, אז בואו נתגלגל לו טיפה קדימה, בסדר? כי זה קצת הפלגנו. אני אעשה את זה קצת בריצה. יש פה בעצם, אני חושב שנגענו בנקודה היסודית של העניין, ועכשיו יש כל מיני יישומים של העניין. אחד מהיישומים, למשל, זה תפיסה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה שבגדול אפשר לראות פה, ואני אעשה את זה ככה בריפוף, זה שמבחינת ריהל, התורה שבעל פה היא בעצם כמו תורה שבכתב. זאת אומרת, העניין, הדימוי של הכתב, יש פה איזושהי חוקיות קבועה, היא לא משתנה, לא מחדשים בה, לא מבינים אותה גם, אלא רק מעבירים אותה. לכן יש לנו פה התורה נמסרת מדור לדור, בלי שום שינויים, בלי שום רמאות. אם יש כמה כתבי יד, מכריעים על פי הרוב, כי מן הסתם זה הנוסח הנכון. לא בגלל שהכרעה על פי הרוב זה מין פרקטיקה כזאת של כאילו ברמה הפרקטית, אלא זה באמת מכוון למקום הנכון, ואסור לשנות ואסור לזה וכו'. ואז יש לו דימוי שאולי הדימוי הכי חזק, בלמד א'. אגב, הסעיפים פה יש לגבי בלגן, ויש פה בבדל בין הגרסאות, אבל לא ניכנס. הכוזרי שואל אותו בלמד, באיזה צורה סבור אותה מסר משה את ספרו לבני ישראל? אומר לו, אין ספק כי איזה ספר חלק אשר לא היה בו לניקוד ולא טעמים, מעין הספרים שבידינו היום, כמו ספר תורה שלנו, ספר כזה לא ייתכן כי יתחבר על ידי המון רב שהסכים על כך. כשם שלא תיתכן הסכמה כזאת על המסע בפסח, למה? כי אין אף ספק בדבר, ובפסקה הבאה, כי ספר זה ידוע היה על פה בכל דרכי קריאתו, פתח, קמץ, שבר, זאת אומרת, ידעו את כל הניקוד במסורת, ואחרי זה, אחרי כמה דורות, אומר, אחרי זה, לימים הסדירו את שבעת המלכים, את הטעמים וכו'. הנקודה שהוא עומד עליה כאן, והוא עומד עליה כנגד הקרים, זה שהספר היה, כיוון שהספר היה בלי ניקוד, מן הסתם הייתה מסורת שהלך לקרוא אותו, ובהמשך לזה הוא יגיד, בסימן למד ה', אם לשם הקריאה הנכונה של תיבותיו, כן, בלמד ד' אומר לו הכוזרי, הקראים אומרים, מתוך שמצאו את התורה תמימה, סבורים אם כן צורך בקבלה. הוא אומר לו, ישמרנו על מידי אזו, שהרי אם לשם הקריאה הנכונה של תיבותיו ומשפטיו של ספר חלק זה, הוצרכנו לקבלה. מציאות רבות של בעלי ניקוד טעמים, מסמני פרשות בעלי מסור, על אחת כמה וכמה צריכים לנו קבלה לשם הבנת תוכנו, כי היקפה של הוראת המילים גדול מהיקף קריאתם. זאת אומרת, הדימוי הוא, זה אולי נקודה שאפשר לחדד את ההצגה של היהדות פה, יש פה משהו מאוד מפתיע אולי ביחס למקום המודרני שבה מציגים אותה, ההקשרים הליברליים שנורים עליה. זאת אומרת, יש לך ספר שהוא לא מנוקד, זה דימוי מאוד חזק לזה שהוא פתוח, אפשר לקרוא את המילים בכל מיני דרכים, אפשר קל וחומר לפרש אותם בכל מיני דרכים, יש פה איזשהו מימד פתוח. וכל מה שריהל מנסה לטעון זה שהמימד הזה הוא רק מוכיח את זה שמן הסתם היית לא יכול להיות שהספר תורה הוא פתוח לפרשנויות, מן הסתם זה רק מוכיח שהייתה מסורת שסוגרת אותו. ובעצם היה ניקוד שהיה לצד זה. עכשיו בעקבות הרב הנזיר שמאיר פה בהערותיו, הוא אומר שהכוזרי פה מניח, יעל פה מניח שגם הקראים סבורים שהספר היה בלי ניקוד, והוא טוען שבדורות מאוחרים יותר קראים צענו שהספר התורה, כן, שהספר התורה המקורי כן היה עם מיקוד, ובספר התורה שלהם הם מנקדים אותם. כך גם ראיתי באתרי קראים, יש להם מחלוקת אסלאם, לא לגמרי מסגורים על זה. אבל זה דימוי שגם הם עובדים איתו, כי הטענה שעולם יחידם זה שברור שהספר התורה, כאילו מצד ההיגיון הקראי נקרא לזה, הספר התורה אמור להיות מנוקד כדי שהוא יעמוד בפני עצמו. הספר התורה מנוקד באמת לא צריך מסורת. והטיעון של ריהל פה בדיוק כזה, אם הספר התורה לא מנוקד, זימן שחייבת להיות מסורת. אתה לא יכול להגיד שהתורה תמימה ואין צורך בקבלה. זאת אומרת, זה שוב, זה דימוי, דימוי חזק לזה, שכאילו הדמות של הקראים שהוא מציג, זה של, שהתורה היא טקסט שיש בו איזשהו מימד פתוח, ועכשיו כל אחד יפרש אותו כמו שהוא חושב. ככה עד היום הם מציגים את זה באתרים שלהם, ואחריות עליך לפרש לתורה, כי אתה זה שתתקבל שכר בעונש על זה. אז אתה צריך לפרש, אל תשען על אף אחד, ואל תאמין לאף אחד, לא מסורת ולא נעליים, תלך, תקרא ותבין. ומול זה ריהל מציג איזשהו דגם של התורה היא תמיד סגורה, היא תמיד באה עם איזושהי מסורת שסוגרת אותה, היא לא הולכת לשום מקום, שום דבר לא משתנה, הכל מאוד מאוד סגור, ואין שום דרך להבין זה אחרת. וכל מה שהוא עושה פה כנגד הקראים זה להפריך את היכולת של התורה להיות פתוחה. תראו את הפסקה הבאה.
מה היה? כי לא דומה לרמב״ם.
מה הכוונה? הרמב״ם
דבר על איזה אמת אחת שהיא מאוד סגורה, ודבר על אמת אחת שלא יתכן שתהיה לה מחלוקת.
כן, לכן הוא אומר, המחלוקות הן הידרדרות. גם הוא יגיד בהמשך שהמחלוקות הן רק בשוליים, הן לא במרכז. המרכז הוא כאילו חייב להישאר אותו דבר. מה שמאוד חזק פה זה שבאמת הדימוי של הספר הכתוב זה דימוי של אין תורה שבכתב, שבעל פה. זאת אומרת, אנחנו נראה לי מאוד נמצאים במקום זה שיש תורה שבכתב שהמימד הנוקשב, יש תורה שבעל פה שהמקום הפתוח. תורה שבעל פה מבחינה הזאת זה דווקא מה שנועד לסגור עוד יותר. זה לא מה שנועד לפתוח. זה כאילו הפסקול שמלווה את התורה ואומר לך ככה בדיוק צריך לקרוא אותה. זה הדגם של הניקוד והמסורה כדגם לתורה שבעל פה, זה דוגמה חזקה. ומה שהוא כל מה מנסה להראות פה זה שאי אפשר לקרוא אחרת. הדוגמה למשל שהיא דוגמה מעניינת מצד, כי זה נוגע לי במשאלות שבכלל איך קוראים טקסט. תראו למשל איך הוא אומר, לא תראה למשל, כי כאשר אמר להם האלוה לבני ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים, לא נתעורר ספק בליבם לאלו חודשים הוא מדבר. זה של הקופטים, המצרים, שביניהם גברו אז, של הסורים, הכסדים, תושבי הכסדים, חודשי החמה, חודשי הלבנה, חודשי השנות החמה המותמת, חודשי הלבנה. זאת אומרת, יש לך מילה. איך אתה יודע איך להבין את המשמעות שלה? זאת אומרת, אתה קורא מילה כזאת, גם אם אתה יודע איך מנקדים אותה, המשמעות היא יותר בערפל, כי חודש יכול להיות מיליון דברים. הייתי רוצה כי ישיב לי הקראים שובה מספקת על זה וכל הדומה לזה, ואז אקבל עליי דעתם, כי גם אני אוהב את ההשתדלות בקיום המצוות. ואז יש לו מיליון שאלות אחרות, מה זה זביחה? מה זה נקרא לזבוח? מה זה נקרא לשחוט? מה זה נקרא חלב? מה זה נקרא מעין? באמת, מה הוא עושה? הוא לוקח מילים, הוא אומר, איך אתה יודע משמעות של מילים? מילים תמיד יכולות להתפרס למיליון כיוונים, חייבת להיות מסורת שכאילו תהיה, כאילו יש לך את הטקסט ויש את העולם, והטקסט אמור להתחבר לעולם בברגים, כי זה טקסט, מה שאמרנו קודם, המצוות נוגדות בעולם, זה חוקיות. הם לא ברמה רוחנית, תפרש את זה כך, תפרש את זה אחרת, העיקר שאתה משתדל. זה חייב להתחבר לעולם. הדרך שאתה יודע לחבר מילים לעולם זה מסורת שהיא עובדת כמו מין הצבעה כזאת. זה, 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 זה. אתה יודע איך נראה חלב? ככה נראה חלב. מה זה חודש? חודש הזה. וזה, זה דוגמה אחת דווקא בלי לחודש הזה, כן, נראה לו את הירח באצבע. כאילו אין שפה משותפת, אין מובן מאליו, אין... פה אני רוצה להתחבר למושג הזה של מסורת, כי זה יפה, אני צריך להשתמש במושג הזה. התחושה פה כל הזמן שעולה זה שהמילים כל הזמן ברוכות וצריך כל הזמן מסורת שתחזיק אותם, שתחבר אותם ושתיתן להם משמעות אחת קונקרטית, ובמובן הזה המסורת עובדת כמשהו אובייקטיבי, היא נותנת את ה... היא הופכת את השפה לשפה אידיאלית כזאת שאין שום כפל משמעות, היא גם מחוברת לדברים, וכך אני יכול לבטוח שהיא עובדת, לא חלו שום שיבושים בדרך ולא כלום. ופה אני אומר, זה מעניין לבחון את זה, כנגד זה יש לך את הקראים שאין להם מסורת, ולכן הם מחזירים חודש, אולי נעשה חודש כזה, אולי נעשה חודש כזה. מבחינת ההיגיון כאילו שריהל מניח, הוא ברור שזה שטות. כי ברור לו שהם עצמם אמורים לרצות את המסורת כפי שהיא הייתה, הם מודים לתורה שניתנה למשה, ברור שהם באיזשהו שלב איבדו את הדרך. עכשיו מה שמעניין אותי פה זה שלא הרבה פעמים נמצאים היום בדיוק במקום הפוך. זאת אומרת, המשקל עובר לתורה שבעל פה, המשקל עובר דווקא לפתיחות, ויש פה איזשהו הבדל ברמה הבסיסית ביותר של הנחות יסוד, של איך אמונה עובדת, באיזה הקשר היא עובדת. לכן הבאת את הכלים של בוזגלו, כי אני מרגיש שהוא משתמש במושג של מסורת בדיוק בכיוון ההפוך. אפשר לעשות פה איזושהי השוואה, ולשאול איך אנחנו מונחים ביחס לזה. בואו נקרא אולי את בוזגלו ונדבר עליו, בגלל שזה... נגיד כאילו אולי לפני זה כהקשר... טוב, בואו נקרא לזה. קחו לכם דפים כאלה, יש פה שתי פסקאות, הוא ספר המרכזי של השפה לנאמנים, שם הוא פורס את זה בדרכים רחבות, החלק, הקטע השני הוא מתוך מאמר, נראה לי שיש אותו באינטרנט, בעצם הוא מסתובב כל הזמן סביב אותם מונחים. אני אקרא ככה כמה משפטים. זה יכול להתחבר פה להרבה דברים בכוזרי, שאלה כמה נרחיב עם זה. מה השאר? עוד קצת. רצינו להציע הבחנה במסירה לדיווח. מסירה היא העברה מדור לדור, כמו המסירה של המורשת היהודית, ואילו בדיווח מישהו מתאר לאחר משהו שהוא מחשיב לאמיתי. זה ממש כאילו היסוד של כל הספר של ההבחנה הזאת. מסירה היא פעולת דיבור שונה. שלא כמו הדיווח, מסירה מחייבת קשר אינטימי בין המסר לנמען, הנמען מסור למי שמסר לו, נאמן לו ולא רק מאמין לו. קבלת המורשת מהורינו איננה אמון דוגמת האמון שאנחנו חושבים מי שמספר לנו סיפורים על שראה בארץ רחוקה, דוגמת כוזרי קלאסיקי מלך הודו, שלוחים בארץ רחוקה. אנו נאמנים להם, מקשיבים להם בדרך ייחודית, מבדילים את הקשר בינינו מקשרים מדווחים אחרים, וגם ההורים לא מספרים לסיפור בכל העולם. זאת אומרת, מה שמעניין אותי פה בהשוואה לכוזרי זה שהכוזרי כל הזמן מנסה לתפוס את המסורת כאמת. במקרים האלה הוא תופס את המסורת כדיווח. הוא כל הזמן מנסה לחבר את המסורת לעולם הממשי, האובייקטיבי, ולכן מה שאני חושב אולי הכי מתעתע אצלו, זה שאנחנו כבר רגילים לראיות מסוג אחר. זאת ראיות שהן לגמרי לא תלויות במי מעביר אותן, באמת כמו שבזלגו מתארת כאן את ההבחנה הזאת. והכוזרי כל הזמן נמצא באיזה מצב ביניים כזה, שבו מצד אחד הוא מדבר על מסורת במובן של אב לבן, ומצד שני הוא אומר זה אובייקטיבי, כי לא יכול להיות שהם המציאו משהו ולא יכול להיות שזה, ואנחנו רואים שכל התפיסה הדתית שלו בנויה זה שזה אובייקטיבי, זה מחובר לעולם, זה לא קהילה, זה לא ברמה על שני רוד מעט שבוזג ומנסח את היפה, ולכן הוא מתעתע בנו, כי מצד אחד אנחנו יכולים אולי לזרום עם המסורת כשהיא בנויה על קשר אישי, כשהיא בנויה על איזשהו הקשר פנימי, והיא לא מנסה להתחבר לאובייקטיביות, וזה אני יכול ללכת עם המסורת, זה בעצם המאבק של בוזג, מאמץ של בוזגלו. והכוזרי מצד אחד אומר לנו, ריאל, מצד אחד אומר לנו, זה עובד ברמה אובייקטיבית. מצד שני, גם הוא מאוד נתן למסורת הזה פנים מאוד אישיות. ראינו את זה במאמר הראשון, שהוא מתאר את הדורות מבריאת העולם. מה שמלהיב את המלך זה שאומר לו, אני יודע את השמות של כל אנשים מבריאת העולם, אני מכיר את כולם. וגם פה בהמשך, בסימן סמך ד', אני רק, הוא אומר לו, רוצה הייתי כי תראה לי איך נולדה המסורת הזאת, מה מעיד על אמיתותה. ואז הוא מתחיל איתו מבית שני ועובר לו על כל הדורות. הגז, חוויה, לא, סליחה, הוא מתחיל לפני, ומה שמגניב פה זה שהוא מספר לו כל מיני סיפורי צדיקים. היה את שמה יבב תליון, והיה את אבי חמלן זכאי, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה, כאילו המסורת הזו, זה לא רק דיון אובייקטיבי, תדע, יש לי חפץ שעובר, אלא יש לי גם היכרות, יש לי גם איזושהי משפחתיות, אבל בסופו של דבר הוא מוליך את כל העניין הזה לרמה שלא היו טעויות, קיבלנו את המידע, כאילו יש את המידע שהוא נכון, ויש את המימד המשפחתי שהוא מכניס לו איזושהי מימד של ביתיות. בעצם בוזגלו זה מתפצל, אומרת יש מצד אחד דיווח, ואז תן לי דיווח מחפת למי מוסר, או שמה האמת ממי שאמרה, ויש איזשהו מבנה אחר, והמבנה אחר מבחינתו זה כאילו כבר פונה למקום אחר. וההקשר של האמת שהוא מדבר עליו כאן בפסקה הבאה, הוא יחדד אולי את זה יותר. הרשנו מבטן לסיפור של בלי ספק מחשיבים לאמת. אם נעמוד מניסיונות הפרחה, ננסה לפרש את דברי המחר כדי שישמעו הגיוניים. נטייה זו שלנו מקורה בכך, שאיננו רואים בהם מדווחים בלבד. ואכן, אחרים ששומעים את סיפור יציאת מצרים, זה הדוגמה שהוא מדבר עליה, אינם מנסים לפרש את דברי אבותינו כך שהתיישבו עם המצרים. האזנה החיצונית שאין בה נאמנות, היא מסממני הדיווח. ההבדל השני במסירה לדיווח, קשור בהבדל הקודם, הוא חריף בסופו של דבר, אנו נאמנים לאוסף מילים שהרשנו מאבותינו, ולא לטענות מסוימות. אבותינו העביר לנו את הפסוק שמע ישראל השם וקיים לשם אחד, אנו מצווים להאמין באחדות האלה, אולם מוזר ככל שיהיה דבר, לא נמסר לנו מה משמעותה של אחדות זו. משמעותה של אחדות האלה מתפענחת בתוך המסורת. זו דוגמה יפה, כי שוב אתה מרגיש שהספר הוא כתוב, אבל הוא בלי ניקוד. כל מה שעוצמתי בתפיסה של המסורת כאן זה שהיא יכולה להתפרש לכל מיני כיוונים, ודווקא בגלל זה היא תמיד צריכה להתיישב על הלב. עוד שהלב שלי הוא לב אחר של הדורות הקודמים. לכן חשוב שיהיה איזשהו מימד בטוח כדי שהדינמיקה הזאת תוכל להתרחש. ולכן מה שאולי מתחדד פה זה שזה גם לא טענת אמת במובן האובייקטיבי. זה לא שהוא לא פוסט מודרניסט, במובן הזה שהוא לא אומר אין אמת. יש שיח של דיווח, בסדר, נשאיר אותו למדענים. כשאתה מדבר איתי על מסורת, מדבר איתי על משמעות, נפלא לזה ככה, והשפה הדתית מבחינתו היא כזאת, אז היא לא משחקת במושגים של מדע. היא מראש בנויה על משחק שפה אחר, פעולת דיבור שונה. ואז אני מסרק עם דברים אחרת, ואז חשוב לי מאוד שזה יבוא ממישהו שאני קשור אליו. וזה עובד אחרת, בפסקה הבאה אני לא אקרא את הכל, הוא מדבר על זה שזה לא חייב להיות אוניברסלי, זה יכול להיות האמת שלנו. אני אקח משם משפט שהוא יכול להשלים את התמונה, בפסקה השנייה שמה, והוא אומר, זו גם הסיבה לכך שעיקר המאמץ של ההוגים בעם ישראל לא היה להוכיח את יתרון היהדות, כמובן זה לא דבר לכוזרים, מכל התפיסות או את הכרחיותה של היהדות, אלא להסתפק בהוכחת עקביותה בלבד. יצירה של קשר לאלוהים בתיווך העבר שלי. משום כך, הקישור בין הנאמנות להורים והנאמנות לקדוש ברוך הוא קשור קשר אמננטי ביהדות, עולמם של ההורים הוא השלט היחיד המכוון לקדוש ברוך הוא. זה נסרח. במשפח הזה הוא בדיוק ממחיש את זה, שהקשר לקדוש ברוך הוא לא עובר דרך העולם. הוא עובר דרך המסורת. המסורת היא לא, אף פעם לא מחוברת לדברים עצמם. אחד במובן הזה, אני מקבל את הסוג, החודש הזה לכם, העיקר זה שאני אמשיך את אותו פסוק, יכול להיות שאני אפרש אותו אחרת. אבל בסדר, העיקר שאני מגלגל פה איזשהו רצף, שהשכינה שורה בתוכו. וצריהל, זה בדיוק הפוך. המסורת היא מה שנחבר אותי עם הסמרים לעולם, ולמרות שחשוב למעון שהמסורת הזאת תהיה אינטימית, והיא תעבור דרך אנשים בעלי שם וכו', במובן מסוים זה מכניס איזשהו מימן של ביתיות. אבל עדיין, ביתיות לא מספיק, היא צריכה לקבל איזושהי אחיזה.
יש
משהו
ריבו,
והם לא...
כאילו...
נכון.
לא,
מחפה לי
כמה היו,
אמא
שלי אמרה
לי, אבא
שלי אמרה
לי,
כאילו...
נכון.
אני חושב שאני אומר, דנת שהיא מדברת כמו שמעתי קורא לדס הרמב״ם, שהיא תהיה עליה. ואנחנו רואים שאנחנו מאוד הפנמנו את העולם, שיש ריבוי אמיתות, אין אמת אחת, זאת אומרת, אני אצל להתרפק פה על איזשהו אמת שעובד דרך המסורת, אבל זאת אומרת, זה איזשהו אמת שכאילו גם זה ספר לא מנוכל, אבל יש פה את החברות האמיתיות שלו, שאני מתחבר, זה... הקושי להפנים את זה, לפחות אחר שכך הוא בעצם השיח הלא פתור שלנו עם המושג האמת, האובייקטיבית. שהוא עצמו הוא מאוד מתערר. איך אפשר לדעת אם אותו כזה מתלהב על איזשהו אמת אובייקטיבית, שזהו זה. אל תגיד שזה ככה, אגיד שזה לא ככה, כי הוא ענת קרינה. אם אתה רואה שזה משהו נוגע להתקשר לכל הידע ככה וכל המשפחה, ודאי ההורים, המשפחתי וכל המדימוי של הידע כזה, זה מדבר. אבל אם נעשה כך לראות כאן, יש להבחנה בין יש טוב, יש אמת ושקר טובה, שבאמת הוא מלאכים של האמת והשקר, אנחנו נעשה פה היום די חסרונים.
השאלה אני חושב תהיה, וזה נראה לי אתגר שהוא נעשה גם לפני בוזגלו, בגלל שיש משהו באמירה הזאת, אמירות האלה, שהוא מאוד מינורי. הוא, כאילו בדימוי שיש לי בראש, הוא דווקא הולך עם מקום שלא מחפש חוויות דרמטיות. אתה הולך עם מה שהורים שלך מסרו, יש איזה ערך בפני עצמו, ויש כל הספר שלו. עכשיו אני אומר שהוא לא פוסט-מודרניסט במובן, שקודם כל כי הוא פילוסוף אנליטי בהכשרתו. זאת אומרת, הוא נע בין זה שיש מקום של אמיתות מובהקות, אבל זה לא המקום שלי כרגע. אני הולך בבית כנסת לא בשביל אמיתות מובהקות, ולא שזה, וקשר להורים, הוא לא בנוי על אמיתות, הוא בנוי על זהות וכו' וכו'. אבל בהקשר הזה גם אני מרגיש שהוא לא מוריד אש מהשמיים. מה שצריך להיות זה באמת ללכת על כל הקופה. והאתגר שזה מציב, שזה אני חושב שאלות נגיד שערב שגם מאוד מתמודד איתם. עד כמה אני מסוגל להיכנס לתוך איזשהו חץ פנימי משפחתי, להגיד, אוקיי, זה האמת המקומית שלנו, אבל היא עובדת לקבל את החוויות שלה כחוויות חזקות ומשמעותיות, במידה שיש כאלה. המבחן של הביתיות, אנחנו בסוף לא קראנו את הקופה הזו, שמבחינתי היא הבהירה לי את כל העניין. זה נמצא ב... אולי את נקרא אותה כדי לזוף לזה את הדיון. בלמד... עמד זין. תראו זה יופי. זה ממש פסקה נפלאה. ככה הוא אומר על הקראים. כל השתדלותם היא בדרך ההתחכמות וההישענות על הסברה. כמו שכבר הסברתי לך. כי גם העובדים לפי סברתם למלאכת השמיים מרבים להשתדל בעבודה זו מעושה מלאכת השם מצווים. כן, היהודים הם בטלנים. הם קמים בבוקר ועושים מה שצריך. כי אלה מוצאים מנוחה. אלה זה אנחנו. אלה מוצאים מנוחה בקבלה שבידם, ונפשם בוטחת, כנפשו של אדם המתהלך בעיר. אשר אין פחד בליבו מפני קמים עליו. והללו כאדם המהלך במדבר, אשר לא ידע מה יקרה. אדם כזה צריך להזדיין בחרבות, להיחלץ לקרב כאיש מלחמות. אל תתפלא איפה בירותך השתדלותם כרבה, ואל תתאכסב בירותך רשלנות אנשי הקבלה. צריך לומר הרבניים, כי אלה מבקשים מבצרים להתבצר בהם, והללו נחים להם על הרסותם בעיר מבוצרה מקדם קדמתם. אנחנו כבר לא בעיר, זה מה שאתה אומר. זה דימוי, כאילו משני דברים אני לוקח פה, גם ביתיות, אבל גם שזה בעיר, הדימוי של העיר, אני בעיקר, אני לא יודע עד כמה אני מצליח לחדד אותו, שזה... כי מצד אחד אתה בבית, מצד שני אתה בעולם, אתה לא במגדל פורח באוויר. אתה חי מחובר לטבע, לא בדיוק לטבע, אבל כאילו זה עיר, אני חושב, בגלל שיש בו מערכת. אתה לא זרוק באיזשהו שדה, ונגיד הדימוי הברסלבי של לצאת מהעיר בשביל להתפלל. זה דימוי שהוא מחוץ למערכת, והעיר כאילו זה מין מערכת שאתה חי בתוך המערכת ולכן אתה מרגיש בטוח, המערכת עובדת, היא מגינה עליך, אני לא צריך להבין אותה, אני לא ראש העיר, אני לא מסתכל עליה מלמעלה, אני חי בתוכה, טוב לי בתוך הדבר הזה, אבל זה ממשי, זה לא... הדימוי של העיר אפשר לגלגל אותו למיליון כיוונים, כי יש נגיד אחד מהדברים שעולים עם הדיבור הזה על החודש הזה לכם, זה הדיבורים של ויטגנשטיין על שפה. אומרת, איך אתה מבין מילים, זה גם שאלה ששאל אותה, איך אתה מבין מילים? אתה חי בתוך צורת חיים מסוימת, וזה עובד, וצורת חיים היא לא אובייקטיבית, והיא לא מדעית. כאילו מה שוויטגנשטיין עבר, זה איזשהו מעבר משפה אידיאלית, שאין בה דו משמעות, לקבל את זה שהשפה היא תמיד בתוך איזשהו הקשר, והיא לא אובייקטיבית, היא... לדו משמעויות, הן לא מפחידות כשאתה חי בתוך עיר. אתה לא צריך לדעת הכל, אתה לא צריך לשלוט בכל פינה, אלא אתה בסדר, אתה חי
בבועה
שלך. אבל כן, חי בבועה שלך, מה? עכשיו, אבל סבריה במובן הזה, זה לא עיר כזאת, כי זה עיר שהיא עיר אובייקטיבית, זה לא צורת חיים, זה לא משהו אנושי, זה משהו, זאת אומרת, מה שחזק בעיר, בדימוי שמתאר כאן. מצד אחד היא מערכת, מצד שני היא קיימת אובייקטיבית, היא לא חברתית, היא לא תרבותית, אלא היא בדברים עצמם. אצל בוזגלו, מה שאני מרגיש, זה איזשהו בועה, לא במובן השלילי. בועה במובן של אתה חי בתוך איזושהי בועה, וזה עולם שהוא מתכונן מתוך עצמו. אתה יודע שיש עולמות אחרים, אתה לא מאגן את זה בקרקע, זה לא עיר מבצר. אבל זה מגדל פורח מעביר, זה הדימוי של הצו לזהות יהודית כידו. ומה שהרב שגר עושה בדיבור שלו על זה, יש לו תביעות יותר חזוק מבוזגלו בגלל שיש לו את הממד המיסטי הזה שדורש שיהיה ממשות לדברים, ולכן האתגר הוא האם אתה יכול לחוות ממשות בתוך מגדל בורח באוויר. או שאתה אומר, עזוב, כאילו, ומה שאני מרגיש העצמה של הכוזרי, שהוא אומר, עזוב, כאילו, ולכן הוא כן לא מוכן להגיד שהיהדות יש לה יתרון על תפיסות אחרות, והוא לא מקבל את המקום הרלטיביסטי הזה. אלא אומר, לא, אנחנו מוכבים בדברים, ואני, כשאני חי בעיר שלי, יש לי השראה שאין אותם מקומות אחרים, ואלה שמתרוצצים בשדות וצועקים, הרי מצטע במחר, ולא, לא יוצא מזה שום דבר. יש פה איזו תחושת ביטחון שהיא דווקא משחררת, אבל היא משחררת כי יש לי משהו להישען עליו. וזה...
תחושה
בורגנית. מה?
תחושה
בורגנית זה מסוים. מבחינה מסוים בורגנית, שאלה מה אתה חש בזה, מה...
אני
רואה להצלח,
בגלל
שאתה
גרתי.
מה, של העיר?
כן.
אתה מעדיף את המלך בשדה?
לא יודע, כאילו, דווקא מצטטת את המסדר. כאילו, משהו בבורגנות הזה, אתה נראה לי כאילו, גם לשחרר מהעבודה, גם כאילו, במובן לא רק שהוא תהיה כזה, אבל גם כאילו קצת כמעט
רדידות לפעמים, זה מוביל. צריך לראות פה את הצד החיובי, פה הוא הדגיש את הצד השלילי של זה משחרר מעבודה. אבל אם אתה מדבר על זה במובן של יש שם השראת שכינה. דברים שיש לך בעיר. כן, איכות חיים דתית.
לגמרי.
כאילו אומר, אנשים רצים, צועקים וזה, בסופו של דבר הם רק מצליחים להלהיב את עצמם. אני יושב בעיר ויש פה את כל מה שצריך. יש פה מלך ויפיות וחזן עיניך, יש פה השראה, יש פה סדר.
אבל התשובה האמיתית זה באמת נראה לך רק שהקראים משתדלים, עובדים כל הזמן על עוד פעם להסביר ולהגדיר. אבל תכלס, זה לא שהרבניים יושבים בעיר רגל על רגל.
בעניינים אמוניים,
ובעניינים אמוניים הם לא מתעסקים. אבל בהחלט שאין אתה רשאי להתבטל ממנה.
לא, העניין פה זה לא דווקא עניין אמוניים. התחושה שלו של הראש שהוא מתמודד איתה, ואני חושב זה בסוף מבוסס על זה שהקראים יותר מחמירים בכל מיני דברים. כי הרבה מהדברים, אני חושב, לא סקרתי את הנושא, אבל הראש שמתקבל בכל מיני דיונים זה שהקראים רואים חז"ל כמקלים. הרבה מהקומבינות שהם עושים, כמו הדוגמה של העירוב, זה בשבילה לעשות דברים קשים מדי. או אם כתוב לך אל תעש במקומה ביום השבת, אז אל תצא. אם כתוב לא להדליק אש, אל תדליק אש, אל תשאיר אש גם מלפני. הרבה מהדברים היו סביב איזושהי נטייה של חז"ל באמת לא להיות פרושים גם. לכן אומרים, הנה, אנחנו צמודים לפשט, ולכן אנחנו גם עושים דברים קשים. בהפוך על הפוך, מה שהוא אומר להם זה שאתם עושים דברים קשים, וזה מה שגורם לכם איזושהי תחושת סיפוק והזדהות, ואתם חושבים שאתם עושים את העבודה הנכונה. הוא אומר, עזוב, אני לא צריך לעשות דברים קשים. לא נתקע פה כרגע, אבל יש לו פה דיון יפה על החומרות. זאת אומרת, כשאתה יודע מה לעשות, אז אתה עושה סביב זה איזשהו סייג, אבל אתה יודע עד איפה מגיע ההלכה ועד איפה מתחיל לסייג, אתה לא מפליג כאילו כדי להתרחק, ואתה בסופו של דבר עובד לפי השכל שלך, ומגזים, ואין לך ביטחון אף פעם, ואתה הולך.
לכאורה, כאילו זה לא...
מה? זה אמירות מעניינות גם לגבי ימינו, כאילו זה דבר שאומרים אותה הרבה פעמים על חומות, שזה קשור לחוסר ביתיות. גם בתשובה וגם אחרי השואה, זה הסבר קלאסי כזה של חרדיות גם.
אבל מסילת ישרים, לדוגמה, יראה שבעצם זה שאתה הולך לפרישות, זה בעצם מראה שאתה יותר מרגיש בבית, בתוך העולם. שאתה מרגיש שאתה יכול...
מה ההקשר הזה? הוא גם שונה ממסילת ישרים. אחרי שהוא התנגד לפרישות, היא נובעת אנשים מזה, הוא מזהה פה משהו יפה. שפרישות זה איזושהי תנועה של שלילה. אין לך חוויה דתית ממשית, ולכן מה שאתה יודע לעשות זה רק לסגף את עצמך, מתוך הנחה שזה איזשהו וקטור שמוליך לאנשהו. והוא אומר, אני יודע להגיע לדברים, זה אמירה יפה של בעל שם טוב, זה ממש מנגינת כוזרי, שהביאו לו איזה קמע, ואז אמרו לו, אתה יודע שזה שכתב את הקמע הזה, הוא צם 30 יום וטבל במקווה 10 פעמים, ואז הוא כתב את הקמע הזה, ואז הוא מסתכל בקמע ואומר, אני יכול לכתוב קמע כזה כשאני יושב בבוקר, כי אני קם בבוקר ויושב על המיטה. כאילו, אם יש לי חוויה רוחנית מספיק רצה בלי סיגופים, אז זה מהפך את המערכת כמו שבית המקדש מהפך את המערכת. זאת אומרת, יש היגיון אחר, וזה ההיגיון הזה עובד, ואולי אפילו עובד יותר טוב, לפחות לא עובד פחות טוב. ולכן כאילו כל הוקטור הזה של הפרישות פתאום הופך להיות איזושהי תחושה של חוסר ביטחון באמת. כאילו, הנה, תשמע, אפשר להגיע לחוות רוחניות גם בלי פרישות. ולכן רוחניות זה משהו אחר ממה שחשבת. מסתבר שאתה לך איזושהי הנחת יסוד.
כן, גם מסילת ישרים אומר שזה לא רק דרך פרישות אפשר להגיע לזה, אלא שפרישות בהגדרתה אינה בזבוז זמן.
בסדר, אני אומר, אני לא בא ליושב את זה עם מסילת ישרים. זה יותר כמו מסילת ישרים. הכוזרי
לא אפילו נקבל. הכוזרי, האם הוא לא יגיד אמנם שיש עניין גם קצת... לא, לא, זאת אומרת, להרגיש בנוח זה נחמד.
לא סף הידיעה של להרגיש בנוח. צריך לדייק. העניין פה זה לא להרגיש בנוח. העניין פה זה לפרק את הפוזה, נקרא לזה, שמאחורי הפרישות. שזה פוזה של אני יודע לאן צריך ללכת. ולכן אני יכול גם להגיד, אני הלכתי יותר רחוק ממך. אני לא יודע כלום, אני יודע מה צריך לעשות, יש לי איזושהי מסורת של מה עושים, ואני עושה את זה לעשות יותר, זה לא יותר מועיל מאשר לעשות פחות. וזה איזושהי תחושה של נוחות כזאת, שהיא מה שמוחש פה כאיזושהי בורגנות. אבל שוב, אני אומר, זה בורגנות שעובדת, זה המקום שהוא, ככה הוא חווה אותו.
זה מדהים, אבל כמה זה כאילו, כמה זה הפוך למה שקורה היום, זה פשוט הזוי, זה כאילו פתאום הפך לי את ה... כאילו, אם היית מצטט את זה, רק את המשפט כאלה מבקשים מבצעם להתבצע בהם, ועלה מונחים על הסותם, ואתה היית שואל מי זה מי. הייתי מדהים את זה הפוך לגמרי, כאילו.
לא, במובן הזה, זה קצת כן מה שאומרים על דתיות מזרחית, נגיד, לפעמים, בכל מיני מערכות, כאילו, של נוחות, ואני אין להחמיר, ויש איזושהי מסורת, וממשיכים איתה.
אבל
באמת, כאילו, נכון, בוודאי שזה אמירה נכונה, לגבי חרדיות והקצנה, שזה קשור לחוסר מסורת.
אולי הם קראו את המסילת ישרים, ולא את הכוזרי.
לא, יש הרבה דברים שאפשר לקרוא. בכל אופן, אני אומר, זה כל מיני משחקים. מה שמגניב פה זה שהרבה פעמים, בתוך בוזנגו זה לא מופיע, אבל אצל אחרים, הרבה פעמים הקראים זה עדיין איזשהו דימוי לפונדמנטליסטים, האלה שהם נוקשים. ופה, בהפוך על הפוך, יהלו הרבה יותר נוקשה מהם, כי באמת ההנחות היסוד שלו הם שהנוקשות היא מה שעובד. ולכן אני אומר, זה מציב לפנינו איזושהי מראה, של אם אנחנו הולכים לכיוונים האלה היותר גמישים, אז באמת, כאילו, סביב משאר עודה פרסמה, המושג האמת, עד כמה אנחנו יכולים להחזיק בו וכו'. אבל עדיין משהו חזק בכוזרי זה באמת התביעה לאיזושהי ממשות של העניין. שבסופו של דבר התחושה תהיה שזה עובד, גם אם אני לא חייב להיות במקומות מנוכרים כמו קורבנות בשביל לחוות את זה כאבסורד מסוים. כאילו להשאין את העבודה הזאת על איזושהי ממשות, לא אמונה וגם לא כבוד להורים, כל הכבוד להורים. בסופו של דבר שזה יעבוד יותר חזק. לפעמים התחושה יצא בזבלו למשל זה שכל הפאטרס הזה של הנאמנות להורים הוא קצת למסמס את המקום של ההתרחשות הממשית. בסופו של דבר, אין פה שטר שצריך לפרוע. מה שיפה אצל גלן, אני חושב, זה שאומר, יש לך שטר לפרוע. בוא, תפרוע אותה, תן לי משהו, תן לי חוויות שיצדיקו את כל השיפור.
אני אסביר את לכם. אני אשאל לך למד את זה, את מעשה במילת מעמוד של המעשה והתפילה. זה יש שם עיר, ועסק קופת שם, כולם עושים.
עושים את כולם החוצה.
זה טוב, רוצה את כולם החוצה. וככה, אני רואה שפני איזה טיפ שיפתח את ה... תראה, זה בדיוק בכיוון ההפוך.
נכון.
העיר הכל עובד, באמת, זה כולם, עד כך עובד, שהמובן מאליו שהכסף זה הסיפור. זה מובן מאליו, כלומר, זה מין מובן מאליו מאוד, זה כאילו תמונת מראה הפוכה למה שנמצא יותר כאן. שיהיה דבר שמובן מאליו, זה המסורת. יש מובן מאליו שהכסף, שכל מי ששתות...
זה המסורת שלנו, שהכסף...
אני רוצה לשבור את המובן מאליו הזה כדי לצאת ליער, כדי לתפוס את העסק. תן לי איזה מילה, ואני באמת אומר עוד פעם נציין. הגענו עכשיו במעשה בתפילה למדינת רמון, וזה מתחילים גם. הבאתי שם איזושהי קטע בלכו בשביל הלכו, שאני מדבר על המדינת רמון של העולם המודרני, של נחמן, ולמדת העולם הפוסט-מודרני של הבזבזנות והצריכה. זה ממש מרתק. עכשיו אנחנו תיאר מדינת רמון שיש איזה ערך לרמון, ולכן נרחיב עליו.
כל מחושבן.
כן, לדבר עצמו יש ערך. היום אתה יודע שבפוסט מודרניות, אם אתה ערך למרון, יש ערך לזה שאתה עודף לך, ולעצם הצריכה. אין לה שום מטרה. הצריכה עצמה, הבזבזנות היא הסיפור. אז זה נורא מרתק לראות ככה.
כן.
אבל אני חשתי כאן בתוך הדיבור שזה, יש כאן משהו מתכתף, אבל יש מקום, כל דברים על העיר, שדיברת על העיר שכאן ב...
כן, אני יש לה עיר, אני יודע, סובב איתו, אני לא יודע בי לכלל נפחת אותו.
דווקא את האיום. בירובין, אל תדולה לי כי יש פקר חיפה של גזר ועריות, שזה בעצם המקום של...
זה הערים של פעם, אני לא יודע אם זה הערים. טוב, לא יודע, אין כל מיני מבחינות של עיר, אבל הדימוי של עיר פה, אני חושב, הוא מאוד מתכתב עם עיר מודרנית במובן של...
ולכן תלב, זה הולך לכדור בקנה, משהו פתוח. כאילו, אתה...
אתה הולך על עיר מסודרת. הדימוי של עיר פה כמימד כאילו שהוא מוצדק בתוך עצמו, כי אתה יכול לראות שהוא עובד. מערכת תפקדת, שום דבר הוא לא סתמי, שום דבר הוא לא מחוץ לעניין. זה תמיד הדימוי של העיר האידיאלית, שהכל בה מתוכנן, ויש איזשהו שכל בכל המערכת, ולכן כשאתה נכנס לשם היא עובדת. המועקה שלנו, אני חושב, זה שהיא לא עובדת במקום שאנחנו מחפשים, אבל האתגר אני חושב של מדינת ההמון, זה התחושה שבאמת היעדים שהיא הציבה לעצמה היא ממשה. לכן הבעל התפילה הוא צריך לעבוד מאוד קשה כדי לשכנע אנשים שיש עוד איזשהו יעד בחיים שאין אותו כאן. אבל במובן הזה, זה כמו העיר של הכוזרי, זה עיר שעובדת, מבוצרת, אנשים שמחיים בנחת, מה אתה רוצה מהם? אתה מטוב להם בחיים. הם חיים בבועה שלהם.
אתה חוזר לעיר בסוף, אתה יוצא לשדה לקבל השראה וזה, אבל אתה...
שם לא, שם הוא מוציא אותם של לחיות בגן עדן, זה כבר משהו אחר.
עצם מילה עיר, שמקום לאיים.
זה אבל בגדול באמת אני מרגיש שזה האתגר, זה האתגר של הספר הזה.
אני
גר בזה
הרבה שנים, אני לא גר בעיר, למרות שאני גדלתי בעיר.
זה לא עיר, היישוב זה לא עיר, אני נמצא.
לא, אבל נראה לי שהערים שם
זה... הממד של הניכור שיש פה זה הממד של העיר. העיר זה המקום שבו המערכת היא תמיד נמצאת באיזה דיסטנס ממך. אתה יודע שיש מערכת, אבל אתה אף פעם לא פוגש אותה. ביישוב אתה יודע, אתה מכיר את הראש מועצה, אתה מכיר את כל השכנים, אתה יודע מה הם מדברים בוועדות. הפער הזה, זה, לכן העיר כאילו בהקשר הזה. זה אולי האתגר של הספר, לתפוס את הדת כעיר, לתפוס את המצוות כמשהו שאתה לא מזדהה איתו, ובכל זאת אתה חייב את החוב
הוא עובד. למה תשייחס את המדינה, חושב שכל שנתיים אותו איזה נופל בין, יש תחושה שמשהו לא עובד כאן.
היא לא עובדת, היא לא עיר טובה.
השואה למשל, שכל אירופה נכנסה לכאוס של רצח, אז זה לא עובד. יש פה מערכת שלמה שהיא פשוט לא עובדת. היא הופכת להיות כאוס. לכן אני קשה להזדהות עם עיר שבה...
אתה נסוג פה מכך כאילו ההשלכות של הדבר הזה, זה גם עמדה נקרא לזה פוסט-ציונית בהקשר הזה. ההקשר הזה של העיר זה גם דימוי של מדינה, זה דימוי של דת שהיא קולקטיבית והיא עובדת, היא עושה דברים. לחזור כאילו, המחיר של מה שרב נחמן עושה, זה באמת שהוא מסוגל לעשות זה כמעט רק ביחס לתפילה. ולכן גם, במובן מסוים גם בכוזרי, כשהוא מדבר איתך על החסיד, אז החסיד הוא מתפלל, זה הדבר הכי שאנחנו מגישים שעובד בעולם הדתי. אבל כאילו המצוות, כמו שאומר יפה, ולכן הוא הולך לדוגמה של הקורבנות כל הזמן, המצוות ברובן הן לתפילה. בבעל תפילה הוא לוקח אנשים כל היום המתפללים. לא יודע אם הייתי רוצה לעשות את זה. כאילו, המימד של הניכור שעובד במצוות, הוא דורש איזשהו עיר שתחזיק אותו. כן, עיר שיש בה בית כנסת, יש מניין, אנשים באים, נכים תפילין, מערכת דופקת. זה לא ביערות, שאומר שכל אחד מתפלל מה שמתחשק לו, וכל אחד הוא מתאים לו את הניגון שמתאים לו, נכון? זה משהו, באמת איזושהי מערכת אחרת.
אני חושב שגם בבתי הכנסת יחד מושגים הרחמים, אתה עושה של יער.
זה עיר שלא עובדת, זה עוד דוגמה לעיר שלא עובדת, שלא קורה בה שום דבר. אבל אנחנו לא מסעילים את המערכת. צריך להתגלגל עם זה עוד, נראה. טוב, בשבוע הבא, בעזרת השם, נפתחים מאמר רביעי, אני אשלח במייל איזה סימנים בדיוק.
תודה רבה.